אוקיי. עכשיו זה בסדר, נכון? מוקלט עכשיו, אתם רואות?
זה מוקלט, כן.
אוקיי, בסדר. אז אנחנו חוזרים לענייני הוצאה. הגמרא אומרת, פשט העני את ידו. עמי חייב, הבאין הנקירה והנחה מעל גבי מקום ארבעה על ארבעה וליקה. כן, אז בשתי הסיטואציות שבהן העני חייב מדאורייתא, בעצם מדובר שהוא מניח לתוך ידו של בעל הבית, או עוקר מידו של בעל הבית. והיד היא לא מקום ארבע על ארבע, כשארבע על ארבע פה זה טפחים, לא עמות. בכל אופן זה השיעור שצריך כדי להתחייב. וכאן רואים שהוא חייב גם בלי זה. והרמב״ם באמת, הזכרתי לכן את הרמב״ם הזה, פוסק להלכה, אין המוצאים ברשות לרשות, או המעביר ברשות הרבים חוץ לארבע עמות. חייב, מה הכוונה? כי הזכרתי את זה, שמי שמעביר ברשות הרבים 400, זה תולדה של הוצאה, גם זה נקרא הוצאה, זה נקרא מעביר, אוקיי? כמו שיש מרשות היחיד לרשות הרבים, גם כשהולכים 400 ברשות הרבים, זה גם נחשבת הוצאה, כאילו הוצאה מרשות לרשות, חלק מהראשונים מסבירים, ש400 ברשות הרבים נחשבת כאיזושהי רשות מיוחדת. וכשהוצאתי מחוץ ל-400 ברשות הרבים, כאילו יצאתי מרשות אחת בתוך רשות הרבים לרשות אחרת. לכן
תמיד צריך להיות מוגדר, זאת אומרת, תמיד אני אהיה בתוך 4x4 ברשות הרבים.
לא, ברור, ברור, זה רק הסברים. בסוף בסוף החיוב במעביר זה כשהוא לוקח 400 ברשות הרבים. הראשונים מסבירים מה הרעיון מאחורי זה. הרעיון מאחורי זה שמבחינתנו ה-400 שסביבו, נחשבות כאילו הם רשות שלו בתוך רשות הרבים, זה לא חלק מרשות זה חלק מרשות הרבים, אבל כיוון שהוא לוקח את זה מ-400 האלה ל-400 אחרות, זה כמו להעביר ממקום למקום, למרות שגם המוצא וגם היעד הם חלק מרשות הרבים. בסדר, זה רק הערה בסוגריים. בכל אופן, הטענה היא שגם אם אתה מוציא מרשות לרשות, או שאתה מעביר ברשות הרבים מחוץ ל-400, צריך עקירה והנחה. והעקירה וההנחה, הוא אומר, אינו חייב עד שיעקור חפץ מעל גבי מקום שיש בו ארבעה טפחים על ארבעה טפחים או יתר, ויניח על גבי מקום שיש בו ארבעה על ארבעה טפחים. קודם כל רואים שצריך את זה גם לעקירה וגם להנחה. זה פשוט רמז למה שיופיע בהמשך, שעושים הבחנה שם. בכל אופן, אז זה מה שהרמב"ם פוסק, אז זה באמת נראה שהעיקרון הזה קיים להלכה. מה מקורו של הדין הזה? ממש לא ברור, הראשונים פה מתלבטים בעניין הזה, אבל לפני שאני אכנס קצת למה שאומרים הראשונים בעניין הזה, אני רוצה להעיר הערה שתחזור אלינו בהמשך. הגמרא בעצם מקשה על המקרים במשנה שבהם אני עוקר או מניח לתוך ידו של בעל הבית. אבל הגמרא לא אומרת שזה לא נקרא עקירה מרשות היחיד. ברור שחפץ שבעל הבית מחזיק אותו ביד, והוא עומד ברשות היחיד, החפץ הזה נחשב כחפץ שמונח ברשות היחיד. על זה אין דיון. כל השאלה זה אם הוא נחשב מונח על גבי מקום 4x4 ברשות היחיד. אבל אין ויכוח על זה שהטריטוריה, כן, מוגדרת, הרשות שבה נמצא החפץ היא רשות היחיד. זה ברור. רק יש עוד דרישה, חוץ מזה שתיקח מרשות היחיד ותעביר לרשות הרבים, יש עוד דרישה, שהמקום שבו זה מונח ברשות היחיד, יהיה בגודל של 4x4, או ברשות הרבים, כן, יהיה בגודל של 4x4.
בגלל אותה שאלה כמו קודם, הרי כל רשות היחיד היא רשות היחיד, בכל מקום שאני אעמוד ברשות היחיד, אני יכולה להגדיר שזה 4x4.
לא, איך את יכולה? הנה, היד היא רק טפח על טפח.
אבל אני עומדת ברשות היחיד בתוך 4x4.
לא, את עומדת, אבל לא החפץ, החפץ מונח ביד. זה בדיוק מה שאני עכשיו מחדד, שתשימו לב שהגמרא מניחה פה הנחה ממש לא טריוויאלית. כי מצד אחד מכירה בזה שהחפץ שבעל הבית מחזיק ביד שלו נמצא ברשות היחיד. אין פה בעיה במובן הזה שאין כאן הוצאה מרשות היחיד לרשות הרבים, יש כאן הוצאה מרשות היחיד לרשות הרבים. הבעיה היא שלא מתקיים התנאי שהעקירה וההנחה יהיו על גבי מקום דלת על דלת. זאת אומרת, הגמרא מבחינה בין שתי מערכות קורדינטות, שבתוכן אני מזהה את החפץ. מערכת אחת קובעת באיזה רשות החפץ נמצא. רשות היחיד, רשות הרבים וכו'. המערכת השנייה היא המקום שבו החפץ נמצא, לא הרשות. וזה צריך להיות מקום דלת על דלת. את המקום שבו החפץ נמצא, זה לא הרשות שבה הוא נמצא. זה שני דברים שונים. וזה הנחה ממש לא טריוויאלית בגמרא, אני אחזור אליה עוד בהם... סליחה?
קשה לי עוד לצייר את מה שאתה אומר. כלומר, אם הוא נמצא ביד שלי החפץ, אז היד שלי בגובה מסוים מהרצפה, בסדר. אבל היד שלי נמצאת בתוך איזשהו חלל שהוא 4x4.
נכון, אני יכולה להגדיר... אבל המקום שבו החפץ נמצא, זה היד. הרשות שבה החפץ נמצא, זה רשות היחיד. זה הבית של בעל הבית. אבל המקום שבו החפץ נמצא, זה היד. ומה שהגמרא אומרת, מניחה כאן, זה שחוץ מהדרישה שבהוצאה אתה תוציא מרשות היחיד לרשות הרבים, כי אחרת אתה לא חייב, ישנה עוד דרישה בלתי תלויה. כי רשות היחיד היא תמיד 4x4, היא להפך, היא 4x400 אפילו, לא רק 4x4.
האם אני יכולה, האם ביצה שנמצאת בתוך כף, ביד שלי, אני יכולה להעביר אותה, כלומר, היא לא נמצאת ב-4x4.
נכון. זה בדיוק מה שהגמרא אומרת, אז אם ככה לא יהיה איסור להוציא אותה.
אוקיי.
אבל למה כאן לא אומרים שידו בתר גופו גרירה?
רגע, ידו בתר גופו גרירה זאת סוגיה מסובכת, אני מקווה להגיע אליה בפעם הבאה. בינתיים אני מתעלם מזה. זה גם תלוי במחלוקת רש"י ותוספות, מה זה ידו בתר גופו.
שמה, נכון, בסדר, אבל...
כן, זה עוד נגיע, אבל תנו לי רגע לעשות את זה שלב שלב, אחרת אנחנו מסתבכים. זה ייקח לנו גם את הפעם הבאה לפחות. זאת אומרת, לא נגמור עם זה היום. אז כרגע, מה שאני רק רוצה להסב את תשומת לבכם לעניין הזה, שאנחנו עושים פה הבחנה בין הרשות שבה החפץ נמצא, לבין המקום שעליו הוא מונח, או נעקר ממנו, אוקיי? שני דברים שונים. עכשיו, רשות היחיד היא תמיד בגודל של דלת על דלת. יותר, הרבה יותר אפילו. אבל ודאי שיש בדלת על דלת טפחים. אם היינו מזהים את שני הדברים האלה, לא היה מקום לכל הדיון אצלנו בגמרא. כי כל חפץ שנמצא ברשות היחיד, נמצא ברשות שיש בדלת על דלת. אז מה פשר הדרישה הנוספת הזאת, שהעקירה וההנחה צריכות להיות ממקום דלת על דלת? מזה שאנחנו רואים שיש פה דרישה נוספת, פירוש הדבר שהגמרא מבינה שיש פה שתי, כמו שאמרתי, מערכות קואורדינטות. יש מערכת קואורדינטות שקובעת באיזה מקום אתה נמצא, ויש מערכת קואורדינטות שקובעת באיזה רשות אתה נמצא. שני דברים שונים. בסדר? זה כמו להגיד, אני נמצא עכשיו בבית שלי, מבחינת השאלה למי זה שייך, ואני נמצא במדינת ישראל מבחינת השאלה מי הוא הריבון. אוקיי? ואנחנו יודעים שיש הבחנה בין ההגדרה מי הוא הריבון על השטח ומי הבעלים של השטח. לדוגמה, הרבה טענות בסכסוך עם הפלסטינאים, סליחה שאני גולש לאקטואליה, אבל הרבה טענות בסכסוך עם הפלסטינאים הן טענות שמדברות בעצם על גזלה ממונית, לקחת בית או שטח של פלסטיני ששייך לו קניינית, ויש טענות שמדברות על גזלת הריבונות. זאת אומרת, כאשר מדינת ישראל מכילה ריבונות על שטח שבו יש בתים של פלסטינאים, אין בזה שום גזל. הבעלות על הבתים נשארה הבעלות של האנשים שהם בעלי הבתים. כל מה ששונה כאן זאת המעטפת של הריבונות. זאת אומרת, מי השלטון או מי האחראי המוסדי, המדינתי, שיש לו, שעוטף את כל המקום הזה, אבל זה לא קשור לבעלות. לכן אפשר לראות, זה משל, אני חושב, לא רע למה שאנחנו רואים כאן. זאת אומרת, הרבה פעמים הטענה היא שברגע שמדינת ישראל הוקמה, היה בזה גזל. אבל זה לא נכון. גזל זה לקחת בית ממישהו שייך למישהו. היו גם דברים כאלה, אבל אני אומר, זה לא אותה טענה. הטענה ששמתי מעטפת של ריבונות על האזור, לא קשורה לשאלה אם גזלתי או לא גזלתי את הבתים. שני דברים...
את המשל הבנתי, רק את הנמשל.
הנמשל הוא אותו דבר כאן. אני אומר, אני טוען שגם פה, כשאני מסתכל על מיקומו של החפץ, אני יכול לשאול מי הרשות שבתוכה נמצא החפץ, ואני יכול לשאול מי הוא המקום שעליו מונח החפץ. זה שני דברים שונים. הרשות מקבילה לריבונות. זאת אומרת, הרשות, מי הוא הריבון פה? הריבון פה הוא היחיד שהוא הבעל הבית של הבית הזה. בסדר? לכן זה נקרא רשות היחיד, כי היא שייכת ליחיד, אוקיי? השאלה על מה זה מונח, זה מה שמקביל לקניין, לא לריבונות. וזו השאלה היא, כמובן זה לא אותו דבר, אבל זה מקביל ברמה הלוגית, אוקיי? אז אני יכול לשאול על מה זה מונח במנותק מהשאלה באיזו רשות זה נמצא. זה שני דברים שונים.
אולי זה באמת יכול לענות גם על ידו בתר גופו גרירה, שהכוונה היא לרשות ולא למקום.
אוקיי, אז אני כרגע, אנחנו עוד נגיע, אני כרגע מניח את השחקנים על הלוח, אז אחרי זה אנחנו נתחיל קצת לשחק בהם. טוב, בכל אופן, אז נחזור חזרה להנחה של הגמרא, שצריך מקום ד' על ד', לעקור ממנו ולהניח בו. מה המקור לדין הזה? אז רש"י אומר, מעל גבי מקום ארבעה, דהווה היא חשוב למהווה הנחתו הנחה, והקירתו עקירה, וידו לב מקום ארבעה הוא. וקטני למתניתין בין להקירה בין להנחה, דקטני ונתני אני לתוך ידו של בעל הבית, הרי הנחה, או שנטל מתוכה, הרי הקירה. בסדר? אז בעצם רש"י רק אומר לנו שאלה שני המקרים במשנה שבהם מדובר, שזה גם הקירה וגם הנחה, ואנחנו רואים שגם בהקירה וגם בהנחה, צריך שיהיה מקום דלת על דלת. אומר רש"י, למה? מאיפה זה יוצא? מרש"י משתמע שאין לזה מקור, זו צברה. הסברה אומרת שצריך להיות מקום, שתגיד שאתה עוקר חפץ ממקום כלשהו, צריך שיהיה למקום הזה איזושהי משמעות. אחרת אין לזה, אי אפשר לדבר על זה שהחפץ נעקר מאיזשהו מקום. אם המקום הוא לא מקום, אז החפץ לא נעקר. אוקיי? זאת אומרת, או החפץ לא הונח לתוך מקום, אם הוא לא חשוב. לכן אומר רש"י, זאת בעצם הגדרה שיסודה בסברה. אם אתה רוצה שהוא יעקר או שיהיה מונח, משמעות הדבר היא שזה צריך להיות מקום משמעותי, מקום חשוב. עדיין יש פה מקום לדון, האם הדרישה הזאת היא על הרשות או על המקום. כי הרשות היא ודאי דבר חשוב. יש פה בית ששייך לבן אדם, הגודל שלו גדול, אז ברור שרשות היחיד היא מקום חשוב. אבל פה אנחנו דורשים שלא רק הרשות תהיה חשובה, אלא גם המקום יהיה חשוב. זאת אומרת, המקום שממנו אני לוקח את החפץ, גם צריך להיות בעל חשיבות מסוימת. ודבר שהוא פחות מ-4 על 4 טפחים, כן, זה בערך 40 על 40 סנטימטרים, מקום כזה הוא לא משמעותי. אי אפשר להגיד שהחפץ נעקר משם, או הונח לשם, זה לא חשוב. כך טוען רש"י. הערה נוספת, יש כאלה שדייקו ברש"י הזה, שרש"י מדבר רק על ידו של בעל הבית. מה עם העקירה וההנחה של בעל הבית ביד של העני? גם שם כתוב במשנה שבעל הבית חייב, בשני המקרים האלה, ועל זה היה מקום להגיד שהגמרא שואלת על ארבעת המקרים. כי בכל ארבעת המקרים שבהם יש חיוב דאורייתא, או נטיות את השבת ארבע שהם שמונה, ארבע מקרים יש חיוב דאורייתא, שניים של העני, שניים של בעל הבית. אז בגמרא, הייתי אומר, זה אמנם הגמרא מתחילה במילים פשט העני את ידו, אבל היא מתכוונת לכל המקרים של המשנה, בכל ארבעת המקרים לא ברור למה חייב, כי הרי יש פה עקירה או הנחה מיד. אבל כשרש"י מפרט, אז הוא אומר, הוא קטני למתניתין בין לעקירה בין להנחה, והוא מביא את שתי הדוגמאות של העני. מה עם שתי הדוגמאות של בעל הבית? שמדובר על ידו של העני, ובעל הבית עוקר ממנה או מניח לתוכה. אז אפשר, אני לא חושב
שזה... אי אפשר להקיש זה מזה?
אפשר, אבל למה רש"י לא אומרת? למה רש"י מתמקד בעני?
מקצר בשטח,
כתיבה. אפשר להגיד באמת, שרש"י רק מביא שתי דוגמאות, כדי להראות שמדובר גם על הקירה וגם על הנחה, אבל ברור שזה גם בעני וגם בבעל הבית, אין הבדל. לרש"י זה היה פשוט, לכן הוא לא טרח לפרט. אבל יש מהאחרונים שרוצים לטעון, שכל הדיון באמת הוא רק על העני ולא על בעל הבית. ואני חושב שסברה שעומדת מאחורי זה יכולה להיות הבאה. זה גם קשור לדברים שדיברנו. כאשר אני מבחין בין המקום לבין הרשות, מה שאמרתי קודם, אז אפשר לעשות את זה רק ביד של בעל הבית. למה? כי כשחפץ מונח ביד של בעל הבית, ובעל הבית עומד בבית, אז אפשר לדבר שהיד נתפסת כאיזשהו מקום עצמאי. כי רשות היחיד זה מקום מאוד מאוד ספציפי. והשאלה היא, האם היד היא נטמעת בתוכה, או שהיא באמת מוגדרת כאיזשהו תת חלל כזה, כן, איזשהו חלל עצמאי בתוך רשות היחיד. ברשות הרבים, במקום אחר כל הרבים מסתובבים, כל העסק הזה זה סמטוחה שמערבבת את כולם. לכן ברשות הרבים אני לא אעשה את ההבדל בין רשות לבין מקום. ברשות הרבים אין מקומות. ברשות הרבים יש רק רשויות, כל מה שנמצא בחלל רשות הרבים, בשטח של רשות הרבים, לא משנה תחת ידיו של מי ושל מה ואיפה, זה רשות הרבים. רשות הרבים בעצם הגדרתה היא רשות שכוללת הכל, יש בתוכה המון מרכיבים. אבל כל הרעיון של רבים זה שאני לא מתייחס למרכיב המסוים שבו אני כרגע מתעסק. אלא זה הכוונה, זה חלק מהרבים. אז רשות הרבים היא רשות הרבים נקודה. ואני לא מוכן להגדיר מקומות בתוך רשות הרבים. לכן חפץ שמונח ביד של העני, והעני עומד ברשות הרבים, יכול להיות שבמצב כזה מבחינתי זה ודאי בסדר. בסדר הכוונה, זה נחשב מקום דלת על דלת. כי זה הכל ברשות הרבים, זה מונח ברשות הרבים. היד היא לא מגדירה מקום לעצמה בתוך רשות הרבים.
זה לא סותר את הרמב״ם?
עוד פעם?
זה לא סותר את מה שהרמב״ם כתב?
שמה?
הרמב״ם מדבר על הכל על ברשות הרבים. הוא גם טוען שברשות הרבים צריך להוציא מארבע טפחים לארבע טפחים. לא?
שגם ברשות הרבים צריך לעקור ולהניח חפץ בארבעה טפחים, כן, אוקיי. אז מה השאלה?
אז למה, אם רשות הרבים היא משהו שלא צריך להתייחס למיקום, למקום, סליחה...
אני אומר את זה ברש"י. הרמב״ם לא עומד ככה כנראה. אני אומר, אם הדיוק הזה נכון, וגם ברש"י זה לא בטוח, אבל אם הדיוק הזה נכון, למשל, אני אראה לכם בהמשך בתוספות, תוספות כותב במפורש לא כך. זה גם ברשות היחיד, גם ברשות הרבים.
נכון, תוספות כותב בשני הצדדים.
נכון. אז לכן, אין בעיה שהרמב״ם כותב ככה, רק השאלה, האם ברש"י הדיוק הזה הוא באמת דיוק? אני לא בטוח בזה. יכול להיות שרש"י יביא רק שתי דוגמאות. אבל אם הדיוק הזה הוא נכון, נדמה לי שאפשר להציע לו את הסברה הזאת. אולי כן, אולי לא. לא יודע. אוקיי? עכשיו, תוספות, כשהוא מדבר בשם רבינו תם, אז הוא מביא שם הסבר או מקור אחר לדין הזה שצריך הנחה והכירה למקום דלת על דלת. אומר רבינו תם, דאין רגילות להניח החפץ בפחות מדלת. וכן היה מסתמה במשכן. קודם כל הוא מתחיל בסברה. זה תרגילים שחוזרים על עצמם כל הזמן בהלכות שבת. אתה מתחיל מסברה. אתה אומר שהדרך הנורמלית זה כשמניחים חפץ על איזשהו מקום, שיש לו גודל מסוים, אתה לא מניח חפץ על ראש סיכה. Okay? כשמניחים חפץ, מניחים אותו על מקום מסוים, שיש לו איזשהו גודל, אז נגיד 4 על 4, זה פחות או יותר גודל סביר. בסדר? אומר התוספות, ואם זה המצב הסביר, אז כנראה שזה גם מה שהיה במשכן. עכשיו אני כבר יכול לומר, שזה לא כמו רש"י, שרש"י תולה את זה בסברה, שצריך מקום חשוב. תוספות לא מסתפק בסברה. תוספות משתמש בסברה כדי להראות שכך היה במשכן. בסוף בסוף למה צריך שיהיה מקום דלת על דלת? כי כך היה במשכן. לא בגלל שכך הסברה אומרת. רק איך אני יודע שכך היה במשכן? כי הדרך הרגילה לעשות את זה זה באופן הזה, וכל עוד לא הוכח אחרת, אז מה שהיה במשכן כנראה היה הדרך הרגילה. אז מבחינת התוספות הסברה משמשת אותו כאינדיקציה למה היה במשכן. לפי רש"י הסברה היא מקור הדין. הדין הוא בגלל הסברה, שצריך שיהיה הכירה והנחה למקום חשוב. לפי תוספות אין דרישה שצריך שיהיה הכירה והנחה למקום חשוב. מה שצריך שזה יהיה כמו במשכן. רק תוספות אומר, כיוון שזאת לא הדרך הרגילה לעשות את זה, כנראה שגם במשכן זה לא היה ככה. אז כשאתה עושה משהו שלא היה במשכן, אתה פטור. אז זה נראה קצת דומה לרש"י, אבל תשימו לב שזה לגמרי לא. מבחינת התוספות לדין הזה יש מקור. מקור מזה שזה היה במשכן. איך אני יודע שזה היה במשכן? הרי לא הייתי שם. אני יודע כי בדרך כלל מה שעשו במשכן זה האופן הרגיל שבו נעשו דברים. ופגשנו את זה כבר אגב לא פעם. ודיברנו למשל, אם אתם זוכרות, על הריחיים של מים עם האבן העוזר, וכל הדיונים שעשינו שם, אז אמרתי שאם יש לי שתי אפשרויות הגיוניות לתחון, למשל ריחיים של מים וריחיים של יד, אז אין לי דרך לדעת מה מבין השניים נעשה במשכן. וכיוון שכך, אני לא יכול לדעת מה מבין השניים, אסור מדאורייתא. כי מה שקובע את האיסור מדאורייתא זה מה היה במשכן. עוד פעם, בדיוק אותו מהלך כמו פה. זאת אומרת, אני מסתכל על הסבירות, איך סביר לפעול ואיך לא סביר לפעול, אבל לא בגלל שזה כשלעצמו חשוב, אלא זאת אינדיקציה לזה שכך היה או לא היה במשכן. ועכשיו, מה שהיה במשכן הוא המגדיר של מלאכות שבת. בסדר? אותו מהלך קיים גם פה, וזה חוזר הרבה, אני רק מסב את תשומת לבכן לעניין הזה. אחרי זה מביאים בשם רי, בהמשך התוספות, אותו תוספות, ועוד אומר רי, דל יצא איש ממקומו משמע דקאי נמי החפץ. כלומר, ממקומו של חפץ. דרשי, שימו לב, מקומו להבדיל מרשותו. כי לצאת, זה בעצמו לצאת מרשות היחיד לרשות הרבים. למה צריך להגיד יצא ממקומו? כי חוץ מזה שאתה צריך לצאת, כאילו מרשות היחיד, זה גם צריך להיות ממקומו. זאת אומרת, מה שמגדיר את נקודת המוצא של החפץ, זה לא רק הרשות שלו, אלא זה גם המקום שלו. אוקיי? דרשינה ברובין, דל יצא על יוציא, אף על גב דפשטי דקרא, קאי, המקומו של אדם, דיינו דל לדמות, מכל מקום משמנה ממקום החפץ, ואין מקום חשוב בפחות מדלת. אוקיי? אז עוד פעם, גם הרי משלב פה סברה ופסוק. הפסוק אומר שצריך להגדיר את המקום של החפץ. עכשיו באה הסברה ואומרת, הסברה אומרת שמקום משמעותי זה דלת על דלת. ועדיין יש לי מקור מפסוק שדורש שיהיה פה מקום. הסברה רק אומרת מה נקרא מקום, אבל לדין עצמו יש מקור מפסוק, זה לא סברה בלבד. בסדר? הגמרא, הרמב"ן טוען שזה גמרא גמירא לה, איזושהי מסורת, הלכה למשה מסיני או משהו כזה, הוא מקרא אל איתלן, כלומר, מהפסוקים זה לא יוצא. בסדר? בסדר, זה לא חשוב לענייננו. בכל אופן, עכשיו הנקודה היא כזאת. אז הגמרא בעצם, כרגע אנחנו עומדים בקושייה. איך המשנה מחייבת את האני כאשר הוא עוקר או מניח לידו של בעל הבית, הרי צריך הכירה והנחה ממקום דלת על דלת. וידו של בעל הבית זה לא מקום דלת על דלת. זאת הייתה הקושייה. הגמרא פותרת את זה בכך שהיא אומרת שהמשנה כנראה סוברת שלא צריך מקום דלת על דלת. המשנה שלנו חולקת על הדין הזה. היא אומרת שגם בלי מקום דלת על דלת חייבים. ולכן גם לעקור או להניח לתוך יד, זה גם מחייב. אחרי זה, כל המהלך של הסוגיה בהמשך, זה לחפש מי הוא אותו טנה, האם יש אותו טנה ומי הוא, שסובר שלא צריך מקום דלת על דלת. כי להלכה אנחנו לכאורה פוסקים שכן, כמו שראינו ברמב״ם. אז אם אתה אומר לי שהמשנה הזאת סוברת שלא, תגיד לי, תוכיח לי שיש טנה כזה, שיש בכלל דעה כזאת. ועכשיו מתחיל החיפוש אחרי הטנה הזה. הקטע הראשון בסוגיה תולה את זה ברבי עקיבא, עם קלוטה כמי שהונחה. אחרי זה עוברים לרבי, אחרי זה עוברים לעוד אפשרויות, אבל תחזיקו בראש את המבנה בגדול של הסוגיה. המבנה בגדול של הסוגיה אומר ככה, אם אתה אומר לי שההנחה והכירה ביד של בעל הבית חייבים, או של העני, תלוי עם הדיוק ברשי, חייבים, פירוש הדבר שלא צריך מקום דלת על דלת. אבל הרי להלכה אנחנו פוסקים שכן צריך מקום דלת על דלת, כנראה שהמשנה הולכת בדעתו של איזשהו טנה שסובר שלא צריך, שהוא לא להלכה דרך אגב. אבל ככה הוא סובר והמשנה הולכת איתו. מי זה הטנה הזה? רשימה שלמה של אפשרויות שהיום נעסוק רק בהצעה הראשונה לגביה. בהצעה של רבי עקיבא עם קלוטה כמי שהונחה. ההצעות הבאות יביאו תנאים אחרים שהם המקור לדעה הזאת שלא צריך מקום דלת על דלת. אוקיי? אבל המבנה של הסוגיה חשוב שנחזיק אותה בראש, כי מעכשיו והלאה אנחנו ניכנס לתוך הקלוטה כמי שהונחה. אז צריך להבין איזה נישה זה תופס במכלול של הסוגיה. למה אני אומר את זה? כי בעצם מה שיוצא כאן, הרי אם הרמב״ם פוסק להלכה, שצריך הכירה והנחה ממקום דלת על דלת, אז יוצא שהמשנה שלנו היא לא להלכה. כי הרי הגמרא מניחה, שהמשנה שלנו סוברת שלא צריך מקום דלת על דלת, עובדה שהיא מחייבת גם על הכירה והנחה מיד. נכון? והגמרא אומרת, אבל הרי זה לא מתיישב עם הדעה, עם העיקרון שמחייב הכירה והנחה למקום דלת על דלת. אומרת הגמרא, נכון, זה לא מתיישב, אבל יש תנאים שחולקים על זה. הם לא להלכה, אבל יש תנאים שחולקים על זה. אז יוצא עם כך, שאם אנחנו פוסקים, אם הרמב״ם למשל פוסק, שצריך הכירה והנחה ממקום דלת על דלת, באופן עקרוני הוא אמור לא לפסוק את הדין של המשנה שלנו. נכון? כי המשנה שלנו היא נגיד רבי עקיבא.
בדיוק למה שרציתי לשאול. איך...
או רבנן? אתם איתי?
איך יכול להיות שהמשנה היא לא כמו שלנו, לא פוסקים לפי המשנה הזאת? אין מחלוקת על המשנה הזאת.
מי אמר ש...
אין במשנה הזאת דעות חולקות.
בוודאי שלא במשנה, אבל יש
דעות... בתוך המשנה עצמה לא מקיים דעות.
מה? אבל יש דעות חולקות במקומות אחרים, אז מה זה משנה? הרי זה מה שהגמרא אומרת.
אי אפשר, ואין אפשרות...
מה?
אין אפשרות אחרת להסביר את הרמב״ם?
בינתיים לא, נראה בהמשך, בינתיים לא. אם המשנה, אם הגמרא תולה את המשנה...
עכשיו לא, אבל...
במחלוקת רבי עקיבא וחכמים, אז רבי עקיבא סובר מה? שלא צריך מקום דלת על דלת. והמשנה הולכת איתו, נכון? חכמים במה הם חולקים עליו? הם סוברים שכן צריך מקום ד' עד ד', לכן תלותה כמי שמותך לא עוזר להם, נכון? וההלכה, הרמב״ם פוסק כמו חכמים, נכון? כי הוא הרי דורש הנחה והכירה ממקום ד' עד ד'. זאת אומרת שהמשנה שלנו שהולכת כדת רבי עקיבא, אמורה לא להיפסק להלכה. כי הרמב״ם פוסק כמו חכמים. למה הרמב״ם פסק כחכמים? אפשר לדון בזה. אבל בהנחה שהרמב״ם פוסק כחכמים, הייתי מצפה שהוא לא יביא את המשנה שלנו להלכה. אבל הוא כן מביא.
אולי יש פתרון אחר. כאילו באופן עקרוני לא צריך דלת על דלת, אבל לפעמים...
אולי יש פתרון אחר זה, אולי יש פתרון אחר זה פתרון לכל השאלות.
אבל הרמב״ם הוא מדבר על רשות הרבים.
אולי המקרה שלנו הוא יוצא מן הכלל, בדרך כלל צריך דלת על...
למה המקרה, במי המקרה שלנו יוצא מהכלל? מי הוא המקור שאומר שזה יוצא מן הכלל? כי הגמרא שלנו טוענת שלא. הגמרא אומרת שהמשנה היא לא יוצא מן הכלל. כי אם זה היה מקרה שיוצא מן הכלל, אז לא היה צריך לתלות את זה במחלוקת רבי עקיבא וחכמים.
למה?
אתה צריך להגיד נכון, צריך להכירה והלכה דלת על דלת, המשנה שלנו זה יוצא מן הכלל. אבל הגמרא לא אומרת את זה.
טוב, נראה.
לכן אני אומר, להגיד שיש פתרון זה לא פותר את הבעיה. זאת אומרת, אני מניח שיש פתרון אם הרמב״ם כתב אחר, אני צריך למצוא אותו.
אבל הרמב״ם קרא את ההמשך.
בסדר, אני כרגע לא סיימנו את הסוגיה, אני קורא אותה לפי הסדר, אני רק מסב את תשומת לבכם, בכל שלב שימו לב איפה אנחנו עומדים. כשאנחנו נמשיך הלאה, נצטרך כל הזמן לבדוק את עצמנו, האם משהו השתנה. אבל בינתיים, לפחות המצב כרגע נראה, שהמשנה שלנו היא לא להלכה, או לפחות היא לא כדת חכמים, אלא רק כדת רבי עקיבא, ומי שפוסק כדת חכמים, אמור לא לפסוק את המשנה. נכון? זה בעצם מה שיוצא. אוקיי? אחרי זה נראה, אם הגמרא נשארת בזה או לא נשארת בזה, אבל כרגע לפחות נראה שזה המצב. עכשיו, אני נכנס...
רגע, חוץ מהרמב״ם זה מופיע בעוד מקומות בהלכה? כלומר, לא יודע, טריף, אלה, הם כותבים את זה להלכה, ארבע על ארבע?
אני קראה...
ארבעת...
אבל אני מניח שכן, אני לא בדקתי. אני מניח שכן, אני בטוח שכן. זו התפיסה המקובלת, שצריך להכירה והנחה ממקום דלת על דלת.
כן?
כן. אבל תרף, אני עוד העיר על זה, עוד נגיע. אז זאת הסכמה או המסגרת שבתוכה מתנהל הדיון. עכשיו אני רוצה להיכנס להצעה הראשונה של הגמרא, שזה הסוגיה שלמדנו היום, וההצעה הזאת בעצם מציעה שהתנה שכמותו סולחת המשנה זה רבי עקיבא, במחלוקת של קלוטה כמי שהונחה. ועכשיו הנושא שלנו הוא קלוטה כמי שהונחה, אני עוזב את הסוגיה הכללית, אוקיי? אמר רבא, המניר רבי עקיבא, ואמר, לא באין על מקום ארבעה על ארבעה, דתנן, הזורק מרשות היחיד לרשות היחיד, ורשות הרבים באמצע, רבי עקיבא מחייב וחכמים פותרים. רבי עקיבא סבר, אמרינן קלוטה כמשונחה דמיה, ורבנן סברי, לא אמרינן קלוטה כמשונחה דמיה. יש מחלוקת בין רבי עקיבא לחכמים, למי שזורק מרשות היחיד לרשות היחיד, אבל רשות הרבים נמצאת באמצע, רבי עקיבא מחייב במצב כזה, וחכמים פותרים. רבי עקיבא שמחייב, מניח שכאשר החפץ אף באוויר, ועובר מעל רשות הרבים, הוא נחשב כמונח שם. ואז מה קרה פה? הוצאתי חפץ מרשות היחיד לרשות הרבים, ומרשות הרבים אחרי זה זה עבר חזרה לרשות היחיד, ולכן אני חייב. עוד מעט תראה אם זה אחד או שניים. אבל עקרונית אני חייב, אוקיי? וחכמים פותרים. והוויכוח מסביר הגמרא, הוויכוח הוא בשאלה, האם אומרים קלוטה כמי שהונחה דמיה או לא. אוקיי? איך זה קשור לדיון שלנו אם באין על מקום ארבעה על ארבעה או לא?
אני רוצה רגע להגיד משהו, בעצם רבי עקיבא טוען על שלוש פרמטרים, הוא אחר מאחר, הוא שונה מאחרים. חוץ מרשות, גם מקום של ארבע על ארבע מבחינתו זה לא אין צורך, וגם תנועה, אין פה, זה לא נח. גם חפץ שהוא בתנועה נקרא כאילו מונח.
אז זה
פה... יש פרמטרים שהוא כאילו, הוא בשונה מאחרים, ממש.
פה זה שאלה גדולה, מה שאת אומרת. כי לשיטתך, למשל, במה חכמים חולקים על רבי עקיבא?
רק על המקום ועל התנועה לא, מעניין, הם לא העלו את זה בכלל, אבל...
אולי זה הפוך. אולי זה הפוך, אולי גם חכמים מסכימים שצריך מקום ארבע על ארבע כמו, שלא צריך, סליחה, מקום ארבע על ארבע כמו רבי עקיבא. רק מה שמפריד זה שזה לא נח במקום הקטן הזה, אלא זה נח.
אבל אז זה לא עוזר למשנה, זה לא עוזר לנו להסביר את המשנה.
מה?
אם מניחים ככה, אז אין מחלוקת, וזה לא עוזר בעניין המשנה.
אופר, זה עוד יותר עוזר.
למה?
גם רבי עקיבא וגם חכמים מתאים.
גם רבי עקיבא וגם חכמים, אבל הגמרא אומרת שמה אני כמו רבי עקיבא.
בדיוק, אז לכן אני אומר שמהגמרא משתמע שחכמים חולקים על רבי עקיבא לא בגלל התנועה של הדבר, אלא בגלל שהמקום הוא לא מקום דלת על דלת.
כן, אבל זה עוד שאלה כאילו
נוצפת. אם זה כך, אז יוצא שגם מבחינת רבי עקיבא זה לא פרמטר חשוב התנועה. החידוש של רבי עקיבא זה שהדבר לא נח על מקום דלת על דלת ועדיין חייבים. זה שזה בתנועה זה לא מעניין, גם רבנן זה לא מטריד אותם. ככה נראה מפשט הגמרא. אוקיי? אז עכשיו לענייננו, אני חוזר לענייננו, איך יוצא מהמחלוקת הזאת שיש פה איזשהו דיון על מקום 4 על 4? אז באופן הפשוט, רבי עקיבא הרי, כשהוא רואה את החפץ שעובר ברשות הרבים, מבחינתו הוא נחשב מונח ברשות הרבים. אבל הוא בעצם נמצא באוויר. אז מבחינת הרשות, זה רשות הרבים. אבל מבחינת המקום, אמרנו שיש הרי שתי דרישות. אין פה מקום דלת על דלת. איפה יש מקום דלת על דלת שהחפץ נמצא בו? לא מבחינת הרשות, אלא מבחינת המקום. אין, נמצא באוויר. כיוון שכך, רואים שרבי עקיבא לא דורש הנחה במקום ד' על ד'.
זה רק למי שחושב שזה באוויר, לא?
תכף נראה, נגיע, נגיע. אבל כרגע אני מציג את זה בכוונה באופן עמום, כי אני ארצה לפתוח את זה עוד מעט. אבל בינתיים לא צריך מקום ד' על ד'. באופן עקרוני זה לא יכול להיות תלוי בזה, את מבינה, נועה? כי הרי הגמרא, לגמרא כולם צריכים להתאים. כל הראשונים. והגמרא מוכיחה מרבי עקיבא שלא צריך מקום ד' על ד'. אז זה אומר שגם הראשונים שחושבים שזה מונח על הקרקע, יצטרכו איכשהו להסביר את זה. עוד רגע נראה. בכל אופן, אז רבי עקיבא מחייב וחכמים פותרים, והוויכוח, כפי שהגמרא לפחות מבינה אותו, הוא בשאלה האם צריך מקום 4 על 4 או לא. זה בעצם השאלה. והמילה קלוטה כמי שהונחה דמיה, היא בעצם מילה נרדפת, סליחה, רגע, כן. קלוטה כמי שהונחה דמיה, אז רבי עקיבא בעצם סובר קלוטה כמי שהונחה דמיה, ולכן מה? ולכן הוא חייב, למרות שאין פה מקום 4 על 4, נכון? אתם איתי?
כן, כן, כן.
אין
כן.
פה מקום דלת על דלת, ובכל זאת חייב, כי קלוטה כמי שהונחה דמיה. ורבנן, מה הם חולקים?
הם אומרים שזה לא...
הם לא חייבים.
הם לא חייבים?
לא חייב, למה?
לא.
כי
לא אומרים על קלוטה כמי שהונחה דמיה. לא הבנתי. הרי רבנן יכולים לחלוק על רבי עקיבא ולומר, כן, אומרים על קלוטה כמי שהונחה דמיה, אבל צריך מקום, דלת על דלת.
לא, אבל הם בכלל טוענים שאין כזה דבר קלוטה כמי שהונחה.
בסדר, אני שואל, מי אמר לך את זה?
אבל זו הסיבה, לא? זו הסיבה שקלוטה כמי
ש... הגמרא מסבירה כך את מחלוקת רבי עקיבא ורבנן. הם עצמם רק חולקים על רבי עקיבא וטוענים שהוא פטור. ההמשך, ההסבר בהמשך זה הסבר של
הגמרא. מה ההסבר של המושג קלוטה כמי שהונחה?
צריך להבין את זה, קלוטה כמי
שהונחה.
זה לא מונח ברשות הרבים.
זה לא מונח ברשות
הרבים, בסדר?
אני חושבת שהם טוענים שזה מעל 10 טפחים, אז זה מקום פטור.
לא, 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 זה בהמשך, זה בהמשך. בינתיים אנחנו עוד לא שם. זה מתחת ל10 טפחים כרגע הדיון.
אם אתה חושב שקלוטה כהונחה דמיה, אז צריך באיזשהו אופן לפרש, זה כאילו נח על 4 על 4, למשל על הקרקע.
אבל אני אומר, אם רבנן סוברים שזה לא קלוטה כמי שהונחה דמיה,
אז זה לא כמו מונח על 4 על 4.
אז הבעיה שלהם עם רבי עקיבא היא לא במישור של האם צריך מקום 4 על 4. גם הם יכול להיות שסוברים שלא צריך מקום 4 על 4. רק הם טוענים שפה זה פשוט לא מונח בכלל. זה בכלל לא מונח. לא שזה מונח על מקום קטן, אלא זה לא מונח בכלל.
אבל זה הסיבה, למה? זה לא הסיבה שזה לא.
מה?
זה נראה כאילו חכמים חושבים שזו הסיבה שקלוטה כמי שהונחה לא דמיה.
מה הסיבה? שמה?
שזה לא, על מקום 4 על 4.
אז מה? אז קלוטה כמי שהונחה רק המקום, הוא לא 4 על 4.
אבל לא, אבל אין פה הנחה.
בדיוק.
אין הנחה.
אז אני, לכן אני אומר, אז אם אין פה הנחה, אז חכמים היו צריכים לחלוק אחרת על רבי עקיבא. הם היו צריכים להגיד, רבי עקיבא, אתה צודק, קלוטה כמי שהונחה אדמיה, אבל אין פה הנחה.
לא, אבל אמרנו שהם לא דנים במישור האם החפץ נח או לא. מבחינתם, זה שהוא עובר, זה אותו הדבר כמו שהוא נח. רק הם צריכים שזה יהיה במקום מעלה 4x4, כדי שזה ייחשב העברה מרשות הרבים לרשות הרבים.
זה מה שאמרנו קודם, כי זה באמת מה שעולה מהגמרא. אבל עכשיו כשאני קורא את ההסבר שהגמרא מציעה למחלוקת רבי עקיבא ורבנן, לכאורה זה לא מה שכתוב שם. כי אני הייתי מצפה שהגמרא תכתוב כך. רבי עקיבא צריך להבין שה... ציטוט של המחלוקת רבי עקיבא ורבנן, זה רבי עקיבא מחייב, החכמים פותרים נקודה. עד כאן המשנה. ההמשך זה מלשון הגמרא. הגמרא עכשיו מסבירה במה נחלקו רבי עקיבא וחכמים. אז בואו נראה איך הגמרא מסבירה את זה. רבי עקיבא סבר, אמרינן קלוטה כמי שהונחה דמיה. מה הכוונה? הוא רואה את החפץ כמונח, ולשיטתו לא צריך שזה יהיה מונח במקום דלת על דלת, נכון? ולכן חייב. עכשיו רבנן שחולקים עליו, מה הם סופרים? אני הייתי אומר, הם חולקים עליו בגלל שלדעתם כן צריך מקום ד' על ד'. אז למרות שקלוטה כמי שהונחה דמיה, פה לא יהיה חייב, כי היא לא מונחת על מקום ד' על ד'. אבל הגמרא לא אומרת את זה. הגמרא אומרת, והרבנן סברי לא אומרים לנו קלוטה כמי שהונחה דמיה. אני הייתי מצפה שהרבנן יגידו, לא, גם אנחנו מסכימים שקלוטה כמי שהונחה דמיה. אנחנו רק טוענים שזה לא מקום ד' על ד'.
הם מתייחסים לזה שזה בתנועה ולא נח.
אני לא הבנתי מה קלוטה כמי שהונחה.
אני שואל, האם רבנן דורשים מקום ד' על ד' או לא? לפי מה שמנסחת הגמרא.
לפי מה שמנסחת הגמרא, ברור שכן.
הם דורשים מקום ד' על ד'?
כי הם אומרים, לפי מי השיטה הזאת? לפי רבי עקיבא, ואז הם מביאים את
המשנה. ברור, לפי ההתחלה של הגמרא. אני מדבר לפי הגמרא שמסבירה את המחלוקת.
אני חושבת
שלא. אני מדבר על הגמרא הזאת.
כן, אני חושבת שלא, מכיוון ש... הם בהחלט מניחים שמעבר באוויר כאן, הקלוטה, הוא לא... אין פה עניין של הנחה, אז למה בכלל צריך להתעסק בזה?
בדיוק, בדיוק, זה מה שאני טוען.
אבל הם לא מדברים פה על מקום ולא על רשות. הם מדברים על מצב של... כמו שאמרה קודם עסקה, מצב של תנועה או מצב של מעבר, אין פה, אי אפשר לקרוא לזה קלוטה.
יפה, זה בדיוק הטענה שלי. ולכן אני לא מבין מה הגמרא רוצה. כי הגמרא, כשהיא עצמה מציגה את מחלוקת רבי עקיבא ורבנן, אז היא אומרת שרבנן לא חולקים על רבי עקיבא בשאלה אם צריך מקום ד' על ד'. מבחינת רבנן זה לא רלוונטי בכלל, בגלל שלא הייתה פה הנחה. אם הייתה פה הנחה, הייתי מתחיל לדון האם זה הונח על מקום ד' על ד' או לא. אבל פה פשוט לא הייתה בכלל הנחה לשיטתם.
אז למה רבי עקיבא מחייב?
כי רבי עקיבא טוען שכן הייתה פה הנחה, כי הוא סובר קלוטה כמי שהונחה.
אז אני, סליחה, אני לא הבנתי מה זה קלוטה כמי שהונחה. לא הצלחתי להבין את זה.
אנחנו תיארנו את זה.
מה הבעיה?
תיארנו את זה היום שרוצים נניח שטסים מעל סעודיה. אז אנחנו בשטח של סעודיה? כלומר, אנחנו יוצאים ממקום למקום, אנחנו נמצאים באמצע באיזשהו חלל, שהוא רשות מסוימת. אז רבי עקיבא חושב שזה חייב.
לא, אני לא הבנתי. אם, לא היית, אם צריך הנחה בכל מקרה, כל השאלה אם צריך מקום של 400 או על 400?
לא.
אבל לפי רבי עקיבא לא הייתה בכלל הנחה. עוד לא התחלנו את הדיון.
קלוטה כמי שהונחה.
מה זאת אומרת? העובדה שהוא מחייב. אם לא הייתה... ברגע שהוא נקוד
איפשהו באוויר וכאילו היא מונחת,
כן, זה מה שהוא טוען.
זה הוא מחייב.
ולפי חכמים, הם לא טוענים קלוטה כמי שהונחה, אז אין בכלל, אז מבחינתם, אז ברור שמבחינתם הם פותרים. מה הקשר למקום של 400 על 400?
זה מה שהרב
ש... אגיד שהם... מה הבעיה? זה גמרא בסדר גמור. הגמרא אומרת לפי רבי עקיבא...
הגמרא לא בסדר גמור. עד כאן הסכמתי לגמרי. חזרת בדיוק על השאלה שלי. אבל זה לא נכון. זה מה שאומר שהגמרא לא בסדר גמור. כי הרי הגמרא טוענת שרבי עקיבא סובר שלא באינן מקום 4 על 4. משמע שרבנן חולקים עליו והם טוענים שכן צריך מקום 4 על 4. אבל זה לא נכון. יכול להיות שגם רבנן מסכימים שלא צריך מקום 4 על 4. מה שהם פותרים פה, בגלל שפשוט זה לא היה מונח.
אבל לא כתוב בשום מקום שרבנן לא סוברים מקום של 4 על 4. המחלוקות שמובאות פה עם השאלה אם יש דבר כזה קלוטה כמי שהונחה.
אבל לא הבנתי, אתה...
לא כתוב בכלל בגמרא לגבי חכמים שהם לא...
כן כתוב, כי בהתחלה כתוב שהמשנה הזאת היא לפי רבי עקיבא.
ברור.
זאת אומרת שהשיטה של הארבע על ארבע זה לפי רבי עקיבא, אבל לא...
בשורה שאני סימנתי זה לא כתוב.
אבל זה מה שבאים להגיד במשנה, זה חייב להיות.
אבל בשורה הזאת זה כן כתוב.
נכון.
בשורה הזאת,
אולי יגיד באמת לא לדעת.
רבי עקיבא, זאת אומרת שזה לא הולך עם רבנן, אלא רק עם רבי עקיבא. אז מה זה אומר?
אולי לרבנן אני פשוט לא יודעת, הולך או לא הולך. אבל על רבי עקיבא אני הבנתי שהוא לא צריך.
עוד פעם?
לא נצריך ארבע לארבע.
הבנתי, נחמה?
נכון, זה נשמע נכון.
אולי, אני באמת לא יודעת מה חושבים רבנן, מי אותם רבנן שחולקים על רבי עקיבא. עליהם אני לא יודעת מה דעתם על ארבע על ארבע, אבל רבי עקיבא אני הבנתי שהוא לא דורש אותם.
יפה. אפשרות ראשונה להסביר את זה, זה באמת להגיד שמה שרבא אומר, המני רבי עקיבא היא, אין פירושו שזה הולך רק לפי רבי עקיבא. אלא רבי עקיבא הוא ודאי טענה שלא דורש ארבע על ארבע. אז קודם כל אם אתה שואל אותי האם מצאנו דעה כזאת, מצאנו, הנה רבי עקיבא. לגבי חכמים, אולי הם דורשים אולי לא, אין לי מושג. כי מה שהם חולקים, זה הם טוענים שקלוטה כמי, לא כמי שהונחה. אז אני לא יודע מה עמדתם לגבי האם צריך מקום ד' על ד' או לא. יכול להיות שהמשנה שלנו היא גם כחכמים, אבל כרבי עקיבא ודאי. ההבדל הגדול איפה הוא יהיה? ההבדל הגדול יהיה בשאלה, האם המשנה שלנו היא להלכה או לא? ההערה שהערתי קודם. אם המשנה שלנו שנויה במחלוקת רבי עקיבא וחכמים, במחלוקת הזאת הלכה כחכמים. כי הכלל הוא הלכה כרבי עקיבא מחברו, אבל לא מחבריו. כשיש רבים נגדו, אז הלכה כמותם. ואז אם המשנה שלנו הולכת רק עם רבי עקיבא, אז כמו שהערתי למעלה, הייתי מצפה שלא יפסקו אותה להלכה. אבל אם המשנה שלנו הולכת גם עם חכמים, רק פה הגמרא לא נכנסה לזה, אז יכול להיות שהמשנה שלנו היא גם להלכה. זה למשל יכול להיות פתרון אפשרי להערה שהערתי למעלה. אוקיי? Okay? אז בעצם מה שיוצא מכאן, לפי ההצעה הזאת, עוד נחזור לזה, אבל מה שיוצא מכאן, זה שכרגע לפחות, הגמרא לא באמת תולה את המשנה במחלוקת רבי עקיבא וחכמים. הגמרא רק אומרת, אתה שואל אותי מי זה, האם יש תנא שלא דורש מקום ד' ד' ד', קודם כל יש רבי עקיבא. יכול להיות שיש אפילו גם את חכמים, גם הם שם, לא יודע. אבל לפחות תנא אחד מצאתי. אז אין כבר קושייה על המשנה כמו מי היא סוברת, שאין בכלל דעה כזאת. ודאי שיש דעה כזאת. יותר מזה, אני חושב שהזכרתי את זה באחת הפעמים הקודמות, יש כלל מתודולוגי, בלשון האחרונים זה נקרא אפושי מחלוקת לא מפשינה. אנחנו לא מרבים מחלוקות מעבר למה שצריך. מה זאת אומרת? אם אני רואה שרבי עקיבא וחכמים נחלקים בשאלה קלוטה כמי שהונחה, אין שום סיבה לעשות ביניהם עוד מחלוקת. למה להניח שיש שתי מחלוקות עם מה שמוכח זה שיש רק שיש מחלוקת אחת. סתם להוסיף בעצמי עוד מחלוקת? למה להניח את זה? התאר של אוקם אומר שצריך לבחור את האופציה הפשוטה יותר. אז את המחלוקת בתלותה כמי שהונחה כבר מצאתי שיש ביניהם, זה הגמרא אומרת. אז אם כך לגבי הנחיצות של מקום דלת על דלת, הסברה אומרת שאם ככה אז חכמים מסכימים ברבי עקיבא. אחרת גם לא הייתי חושב, אחרת הגמרא עצמה, מאיפה היא יודעת, שרבנן מה שהם חולקים על רבי עקיבא זה בדין קלוטה כמי שהונחה. אולי הם חולקים עם רבי עקיבא בשאלה האם צריך מקום ד' על ד', מאיפה הגמרא עצמה יודעת את זה? כנראה שהגמרא מניחה שמקום ד' על ד' לא נמצא במחלוקת. הם טוענים שלא צריך מקום ד' על ד'. אז מה נשאר? כנראה הם חולקים בדין קלוטה כמי שהונחה. אבל אז באמת יוצא שהמשנה שלנו הולכת לכל הדעות. איפה אנחנו נתקעים? ברמב״ם. כי הרמב״ם הרי פוסק שצריך מקום ד' על ד'. ואם אני צודק פה, אז זה יוצא לא לפי רבי עקיבא ולא לפי חכמים. כי שניהם טוענים שלא צריך מקום ד' על ד'. אז ברמב״ם בכל מקרה אנחנו תקועים. אוקיי? אז לכן זה אומר שההצעה שהצענו עכשיו, שהגמרא תלתה את זה ברבי עקיבא, וזה לא בכך אומר שהחכמים חולקים, כנראה ברמב״ם זה לא ילך. אבל אנחנו עוד נצטרך לבדוק את הסוגיה הזאת, אוקיי? עכשיו הגמרא ממשיכה. למימרא, דפשיטא ליה לרבא, דבקלותא כמי שהונחה דמיא, ובתוך עשרה פליגי. כן? זאת אומרת, הגמרא מניחה שהמחלוקת של רבי עקיבא ורבנן זה בתוך עשרה, והם חולקים בשאלה אם קלוטה כמי שהונחה, וזה פשוט לרבא. שואלת הגמרא, ועמי באי, באי לרבא. אבל לרבא זה לא פשוט, רבא הסתפק בשאלה הזאת. איך אני יודע? דבאי רבא, כי אני יודע שרבא העלה את ההתלבטות הזאת. למטה מעשרה פליגי, אפשרות ראשונה, הוא התלבט בין שתי אפשרויות, אפשרות ראשונה, למטה מעשרה פליגי, ובהפליגי, דרבי עקיבא סבר קלוטה כמשונחה דמיה, ורבנן סברי, לא אמרינן קלוטה כמשונחה דמיה, אבל למעלה מעשרה, דברי הכל פתור, ודכולי אלמה לא ילפינן זורק ממושית, עוד רגע אני אעיר על זה, אפשרות ראשונה, או, אפשרות שנייה, או דילמה למעלה מעשרה פליגי, המחלוקת היא למעלה מעשרה, ובהפליגי, דרבי עקיבא סבר ילפינן זורק ממושית, ורבנן סברי, לא ילפינן זורק ממושית. אבל למטה מעשרה, דברי הכל חייב. מה היא טעמה? אמרינן, קלוטה כמי שהונחה דמיה. זאת אומרת שרבא מתלבט, האם רבי עקיבא ורבנן נחלקים בדין קלוטה כמי שהונחה, או שהם נחלקים בשאלה אם, אם לומדים זורק ממושית. אבל לגבי קלוטה כמי שהונחה, שניהם מסכימים שכן. אז איך אצלנו הוא נוקט כדבר פשוט, שהמחלוקת שלהם היא למטה מעשרה בדין קלוטה כמי שהונחה? זה מה ששואלת הגמרא. כמה הערות ברקע. יש, הגמרא אומרת שהיה פעולה של הושטה במשכן, בין העגלות. הושיטו קרשים מהעגלה לעגלה, ובין העגלות הייתה רשות הרבים. והעגלות היו גבוהות יותר מעשרה טפחים. אז כשהושיטו את הדבר מעגלה לעגלה, זה היה בגובה גבוה, מעל עשרה טפחים. ואם זה היה במשכן, אז דבר כזה הוא מלאכה שחייבים עליה גם אצלנו, כי זה הקריטריון במלאכות שבת, אוקיי? אבל זה היה בהושטה, הושטה הפירוש שאני לוקח את הקרש, מושיט לשני, והשני לוקח את הקרש ממני. אבל עכשיו אני שואל, מה קורה אם אני זורק את הקרש, לא מושיט אותו? האם לומדים שגם אם מושיט חייב, אז גם זורק חייב, או שלא לומדים זורק ממושיט? מושיט באמת חייב, אבל זורק לא. זה הדיון של הגמרא כאן, בסדר? עכשיו אומרת הגמרא, יש לי בעצם שתי אפשרויות להבין את מחלוקת רבי עקיבא ורבנן. אפשרות ראשונה שהם חולקים מתחת לעשרה, והמחלוקת היא בשאלה אם קלוטה כמי שהונחה. מה קורה למעלה מעשרה? למעלה מעשרה כולם פותרים. איך אני יודע? כי לומדים, כי לא לומדים זורק ממושית. אפשרות ראשונה. וכך כנראה מניח רבה בסוגיה שלנו. אבל בסוגיה שמה הוא מתלבט, זה רק אחת האפשרויות. האפשרות השנייה היא שהמחלוקת היא למעלה מעשרה, ובמה הם חולקים? האם לומדים זורק ממושית או לא? ואז גם בזורק למעלה מעשרה יהיה חייב לפי רבנן, כי הם לומדים איזה ממושית, לפי רבי עקיבא פטור, כי, סליחה, לפי רבי עקיבא, חייב, כי לומדים זורק ממושית, לפי רבנן פטור, כי לא לומדים זורק ממושית. מה קורה למטה מעשרה? למטה מעשרה, קלוטה כמי שהונחה, שניהם אומרים שחייב. וההנחה היא שאין דין מושיט למטה. בסדר? אז צריך את קלוטה כמשונך כדי לחייב. אז אלה שתי האפשרויות. ההבדל בין שתי האפשרויות הוא בשאלה, האם דין קלוטה כמשונך הוא דין ששנוי במחלוקת? רבי עקיבא ורבנן חולקים לגביו, או שזה דין מוסכם? נכון? לפי האפשרות השנייה, זה בעצם דין מוסכם. המחלוקת היא בכלל בשאלה אחרת, אם לומדים זורק ממושיט. אבל דין קלוטה כמשונך הוא דין מוסכם, לפי האפשרות השנייה. אז ההבדל בין שתי האופציות של רבא הוא בשאלה האם קלוטה כמי שהונחה הוא דין מוסכם או שבזה המחלוקת. ולכן שואלת הגמרא בצדק, אז איך הגמרא אצלנו, כן, איך רבא אצלנו אומר כדבר פשוט שיש מחלוקת בקלוטה כמי שהונחה? זה בוחר את האופציה הראשונה, אבל רבא הרי מתלבט בין שתי האופציות. אז למה פה הוא בחר כדבר פשוט את האופציה הראשונה? אז הגמרא עונה, הלא קשיא, בתר דאי באי, הדר איפשיטא לי, דסבר רבי עקיבא קלוטה כמי שהונחה דמיה. נכון, הוא התלבט, אבל בסוף הוא פשט את זה. הוא הגיע למסקנה שהאופציה הראשונה היא הנכונה, ולכן אצלנו בסוגיה, הוא השתמש באופציה הראשונה. זה שבאנם מתלבט מתישהו, ובמקום אחר מביע עמדה, זאת לא סתירה. יכול להיות שהעמדה גובשה בשלב שאחרי ההתלבטות. זה הכל. אז לכן אין פה סתירה, אוקיי? עכשיו, מה שיש פה דבר מעניין, מה ההבדל בין שתי האופציות? יש פה הערה לשונית מאוד מטרידה. כאן אני עוסק הרבה בפשט הגמרא, כי פה פשט הגמרא מקפל בתוכו הרבה מאוד מהשאלות המהותיות. מה בעצם ההבדל בין שתי האופציות הפרשניות של רבא, למחלוקת רבי עקיבא ורבנן? לפי האופציה הראשונה, רבי עקיבא סובר תלותה כמי שהונחה ורבנן לא. נכון? לפי האופציה השנייה, שניהם מסכימים שתלותה כמי שהונחה. ההבדל בין האופציות הוא בשאלה מה סוברים רבנן על תלותה כמי שהונחה, לא מה סובר רבי עקיבא. מסכימות?
כן.
נכון?
כן, כן.
אז אני לא מבין את הקטע המושחר שהשחרתי פה בגמרא. מה פושטת? אלו קשיה. בקרבה עד הריף שיתעלה. זאת אומרת, הוא בעצם פשט את הספק שלו ובחר באופציה הראשונה. ומה האופציה הראשונה אומרת? בסבר רבי עקיבא, קלוטה כמי שהונחה דמיה. מה זאת אומרת?
רבי עקיבא
סובר קלוטה כמי שהונחה גם לפי האופציה השנייה, לא רק לפי האופציה הראשונה.
נכון.
הוא להגיד, איף שיתעלה דסבר שחכמים לא סוברים קלוטה כמי שהונחה. זה המסקנה שלו. זה מה שמייחד את האופציה הראשונה מול השנייה. זה שרבי עקיבא סובר שקלוטה כמי שהונחה, זה נכון גם באופציה הראשונה וגם באופציה השנייה. אז הניסוח של הגמרא לא ברור. הגמרא רוצה להגיד שהוא בחר באופציה הראשונה, אבל כשהיא מתארת את מה שהוא בחר, היא מתארת משהו שמשותף לשתי האופציות. אם רוצה לחדד לי שהוא בחר באופציה הראשונה, היא הייתה צריכה להגיד, בתר די ביי עד הרעיף שתעלי, דסברו חכמים קלוטה כמי שהונחה, לא קלוטה כמי שהונחה דמיה. קלוטה לאו כמי שהונחה דמיה. זה מה שאני צריך להגיד. אבל אם זו האופציה של רבי עקיבא סובר קלוטה כמי שהונחה, זה עוד לא אומר לי כלום. זה נכון גם לאופציה הראשונה וגם באופציה השנייה.
אבל מתייחסים כאן לנקודת המבט של חכמים, לא לנקודת המבט של רבי עקיבא. רבי עקיבא עקבי בעמדתו.
אבל פה הגמרא שלנו, הגמרא מביאה את רבי עקיבא. תקראי את הקטע המושחר עכשיו. תראה את הקטע המושחר עכשיו. אני רוצה להגיד לי באיזה מהאופציות רבא בחר. האופציה הראשונה, איך היא מתארת את זה? בסבר רבי עקיבא קלוטה כמי שהונחה דמיה. זה נכון גם לאופציה השנייה. אני צריך להגיד, ורק רבי עקיבא סבר קלוטה כמי שהונחה דמיה. זה אני מבין. הוא היה צריך להגיד, בסברו חכמים קלוטה לאו כמי שהונחה דמיה. גם את זה אני מבין. אבל הוא בוחר בדיוק בניסוח הלא נכון. יש לו שני ניסוחים אחרים שהיו נכונים יכולים להיות בגמרא. דווקא בוחר בניסוח הלא נכון. זה נורא מוזר. אני מזכיר, ראיתם את התוספות? התוספות הארוך. זה לכם או ש...
כן.
כן? תוספות שמה, שמתם לב שתוספות שמה טוען שלפי רבי עקיבא בדעה השנייה קלוטה לאו כמי שהונחה. ומה שכתוב שלמטה מעשרה קלוטה כמי שהונחה זה רק בדעת רבנן, לא בדעת רבי עקיבא. זוכרות? בוא נלך לתוספות רגע. רק שורה כדי שנסתמכרן. את זה, תסתכלו. ועוד אומר לי, אני קורא מאמצע התוספות, דהדקה אמר השס, אבל למטה מעשרה דברי הכל חייב, בדיוק השורה שקראנו עכשיו, כן? למטה מעשרה דברי הכל חייב, דאמרינן קלוטה כמי שהונחה, היינו לרבנן, אבל לרבי עקיבא, קלוטה לאו כמי שהונחה דמיה, ומחייב משום דילפינן, זורק ממושית. הרי אם רבי עקיבא לומד זורק ממושית, אז מה שהוא מחייב למטה, זה בגלל שהוא לומד זורק ממושית, לא בגלל תלותה כמי שהונחה. לכן התפיסה של תוספות היא, שהניסוח בגמרא, שלמטה לדברי הכל חייב, הדברי הכל מדבר רק על זה שחייב, אבל לא על הנימוק. למה חייב? זה שונה. אצל רבנן זה בגלל תלותה כמי שהונחה, ואצל רבי עקיבא זה בגלל שלומדים זורק ממושית.
איפה
התוספות הזה? אני לא... תוספות הארוך, תוספות דיבור המתחיל דאמרינן. זה שעובר בין העמודים, מעמוד א'
כן, אוקיי.
בסדר? עכשיו, אני, בלי להיכנס כרגע לתוספות, עוד נגיע אליו, אבל שימו לב שזה מסתדר נהדר עם לשון הגמרא. זה נראה על פניו נורא מפתיע מה שתוספות אומר פה, אבל כשקוראים את הגמרא, הרי לפי תוספות מה יוצא? לפי תוספות בעצם יוצא שהאופציה הראשונה של רבא זה שיש שרבי עקיבא סובר קלוטה כמי שהונחה ורבנן סוברים ורבנן גם סוברים קלוטה כמי שהונחה והוויכוח עם לומדים זורק ממושית ולפי האופציה השנייה דווקא רבנן סוברים קלוטה כמי שהונחה ורבי עקיבא לא אז עכשיו כשהגמרא אומרת את השורה שקראנו הלו קשיא, בתרדי באי, עד הריף שיתעלה. רבא פשט, הוא בחר את האופציה הפרשנית הראשונה. וסבר רבי עקיבא, קלוטה כמישונך, דמיה. כי באופציה השנייה באמת רבי עקיבא סובר קלוטה לאו כמישונך. הניסוח שלנו מצוין לפי תוספות.
אבל זורק ממושית זה רק למעלה מעשרה הספחים, לא למטה.
לא.
למה?
לא נכון. תוספות עצמו מתלבט בזה, הרי תוספות אחר. תוספות אחר בסוגיה פה, לא יודע אם יצא לכם לראות, מתלבט בשאלה אם זורק ממושית זה גם למעלה מיוד או רק למעלה מיוד.
כי במשכן זה היה למעלה מיוד, אז את כוונה.
יש הבדל, מה זה משנה? אז תוספות מתלבט בזה, גם הראשונים, יש לזה מחלוקות. זה בכלל לא פשוט. אבל התוספות פה הולך לשיטה שילפין זורק ממושית זה גם למטה.
לפי התוספות הוא בוחר בשיטה הראשונה?
לפי כולם הוא בוחר בשיטה הראשונה. רק לפי תוספות הנימוק שהגמרא מביאה, או לא הנימוק, אלא התיאור שהגמרא נותנת לבחירה הזאת, הוא תיאור מדויק. כי לפי תוספות, באמת ההבדל בין האופציות זה בשאלה האם רבי עקיבא סובר קלוטה כמי שהונחה או לא. באופציה הראשונה רבי עקיבא סובר שקלוטה כמי שהונחה. באופציה השנייה הוא סובר קלוטה לאו כמי שהונחה, ומה שחייב זה בגלל שילפינן זורק ממושית. קלוטה לאו כמי שהונחה. אז שהגמרא רוצה להראות שרבא בחר את האופציה הראשונה, היא מתארת את זה נכון, היא אומרת, תסבר רבי עקיבא, קלוטה כמי שהונחה, דמיה. כי זה רק לפי האופציה הראשונה, נכון. לא ראיתי שמביאים את זה, אבל הקטע הזה בגמרא הוא ראיה ניצחת לתוספות. אחרת מאוד קשה לקרוא את הגמרא פה. היה צריך לקרוא, דסבר, דרק רבי עקיבא סבר קלוטה כמי שהונחה דמיה. כך כנראה יצטרכו לקרוא ראשונים שקוראים את הגמרא אחרת. אבל זה קשה מאוד. בפשט הגמרא צודק התוספות. אוקיי? עכשיו שואלת הגמרא, ודילמה, הנחה הוא דלא בעיה, העקירה בעיה. הרי מה שרואים מרבי עקיבא, זה רואים שבאמת מבחינת ההנחה לא צריך מקום דלת על דלת. קלוטה כמי שהונחה, כי היה שם רק הנחה. אבל אולי עקירה כן צריך? זאת אומרת, אולי לעקירה כן צריך מקום דלת על דלת? ולכן הולכים ומוצאים טענה אחר, המני רבי, וזה כבר המשך הסוגיה שלא נעסוק בו עכשיו. זה סוף הקטע שאנחנו מתמקדים בו, אוקיי? למה יש פה הבדל בין הנחה לבין עקירה? קודם כל, לכאורה, מה מקום לדחייה הזאת? הרי אולי הוא רק אומר את זה על הנחה ולא על הקירה. אולי כן, אולי לא. מה, אתה מקשה קושיות מכוח אולי? אתה מקשה קושייה על המשנה. המשנה מניחה שלא צריך מקום דלת על דלת, נכון? כי עובדה שהיא מחייבת את העני, גם אם הוא עוקר ומניח לידו של בעל הבית. אז לא צריך מקום דלת על דלת. מצאנו טנה שאומר את זה לגבי הנחה. המסקנה הפשוטה היא שהוא כנראה אומר את זה גם על הקירה. זה הכל. מה הבעיה? כמו שהוא אומר את זה על הנחה, הוא אומר, זה שפה מצאת לזה ראייה רק לגבי ההנחה, זה לא אומר שרבי עקיבא אומר את זה רק על הנחה ולא על עקירה. הראייה שלך היא רק מההנחה. אבל למה לחלק? אם בהנחה זה ככה, אז גם בעקירה זה ככה. ובפרט שיש לך משנה שכבר אומרת את זה. ואתה מחפש טנה שיבסס את המשנה. אז למה לא להניח שרבי עקיבא הוא הטנה, וכמו שבהנחה הוא לא דורש מקום ד' ד' ד', גם בעקירה הוא לא דורש, זה הכל. איזה מין קושייה זאת. ברש"י, אני קורא לכם את התוספות, הוא מביא גם את רש"י. זה לא התוספות הקודם, זה התוספות ודילמה, התוספות בעמוד א', סליחה, התוספות בעמוד ב', שאחרי התוספות הארוך. פרש רש"י, דדייק מדלא מחייב שתיים, אחת משום הוצאה ואחת משום הכנסה. מאיפה מדייקים את זה? רבי עקיבא אומר, חייב. כן, מי שזרק מרשות לרשות דרך רשות הרבים, חייב. לפי, אם גם בהכירה וגם בהנחה הוא לא היה דורש מקום 4 על 4, רבי עקיבא היה צריך לכתוב חייב 2. אם מרשות היחיד לרשות הרבים זו תוצאה, ואחרי זה יש גם הכירה מרשות הרבים, והעברה לרשות היחיד. זה הכנסה. אז לפי רבי עקיבא בעצם יש פה שתי עבירות. אז למה רבי עקיבא אומר חייב, ולא חייב 2? אומר רש"י, זה המקור לגמרא. הגמרא בעצם אומרת שרבי עקיבא אומר את הדין שלו רק על הנחה ולא על הכירה, זה לא אולי, זה בוודאי. אם זה היה אולי, זאת לא קושיה, לא מקשים קושיה מכוח אולי. אולי רבי עקיבא אמר את זה רק על הנחה ולא על הכירה. אולי כן ואולי לא, אתה מקשה קושיות, אז אל תקשה קושיות ואל תניח אולי. אבל רש"י אומר, זה לא אולי, זה בהכרח כך. כי אם רבי עקיבא היה מוותר על הדרישה של מקום ד' על ד' גם בהכירה, לא רק בהנחה, אז הוא היה צריך להגיד פה שהוא חייב 2, לא שהוא חייב. אם הוא אומר חייב, פירושו חייב 1. בסדר? אמיתי?
כן, כן.
אוקיי, אז שואל התוספות, אני ממשיך בתוספות, וקשה, הוא חולק על רש"י. דילמה, הדלא מחייב 2, משום דלא מחייב התולדה במקום אב. הרי איזה 2 אתה רוצה שהוא יחייב? הוצאה
והכנסה.
הכנסה, נכון? אבל הוצאה והכנסה זה אב ותולדה. והרי מי שעושה אב ותולדה בהיעלם אחד, ראינו את זה כבר, לא חייב שתי חטאות, חייב חטאת אחת. לכן אומר רבי עקיבא חייב, ולא אומר חייב 2. אין ראיה שרבי עקיבא לא ראה פה הכירה, הייתה פה הכירה. רק כיוון שהייתה פה הוצאה וגם הכנסה, לא חייבים על זה שתי חטאות, אלא רק אחת.
זה באמת באחד, כאילו זה בפעולה אחת? זה לא כאילו שתי פעולות אחת אחרי השנייה?
לא, הרי זרקתי וזה עבר דרך רשות הרבים, מה זאת אומרת?
כאילו יש, זה עשה הוצאה מרשות היחיד לרשות הרבים, ואחר כך העברה.
זה פעולה אחת שנעשית בהיעלם אחד. אני גמרתי כשזרקתי, זהו. אחרי זה אחרי זה צף. זה ודאי אלם אחד. עכשיו כמובן חייב 2 זה תמיד בשוגג, אין חייב 2 במזיד, כי לא הורגים בן אדם פעמיים, רק פחדנים פעמיים. אוקיי? כשאומרים חייב 2 זה תמיד מדבר על שוגג, חייב שתי חטאות. אז זה אומר התוספות, הוא לא נכון, הוא לא חייב שתי חטאות, כי זה אב ותולדה באלם אחד, שחייב חטאת אחת. אז לכן הוא דוחה את הדיוק של רש"י.
ועוד, בהלם אחד זה בפעולה אחת?
לא, זה בפעולה אחת ובשגגה אחת. זאת אומרת שהוא לא ידע, הוא היה שוגג, הוא לא ידע שעכשיו שבת למשל. אז זה לא שהוא נזכר באמצע שהייתה שבת, ואז הוא עוד פעם שכח ואז הוא הוציא. ואז הוא הכניס, סליחה. באותה שכחה קרו שני הדברים. נגיד אם מישהו למשל בורר בשבת, כי הוא שכח שהיום שבת, ואחרי זה הוא עוד פעם בורר. הוא לא נזכר באמצע שהיום שבת, באותה שכחה. הוא חייב רק חטאת אחת. כיוון שהחטאת נקבעת לפי מספר השכחות. אתה מביא חטאת על השכחה. ואם מספר השכחות הוא אחד, אז אתה חייב חטאת אחת.
למה זה אב ותולדה? הוצאה והכנסה הם לא שניהם אבות?
לא, לא. זה אב ותולדה. אין, הם מספרים ב-39 אבות רק כאחד.
רק ההוצאה.
אז הם רוצים לטעון שהוצאה והכנסה זה אב ומעין אב. דיברנו על זה שיש מלאכות, שהן דומות לאב, והן יחשבו גם הן בעצם אב, לא אב נוסף, כי יש רק 39, אבל גם הן במעמד של אב, ויש תולדות אחרות, שיש מלאכות אחרות שהן תולדה, זה לא חשוב לענייננו. בכל מקרה, אם זה בפרשה של אותו אב, וזה שתי מלאכות שנעשות בשגגה אחת, אז אתה מחייב חטאת אחת. אוקיי?
רציתי לשאול את זה לגבי המושיט. מה בעצם קרה שם במשכן במושיט? כאילו, מה הפעולה שנעשתה שם? מישהו לקח מהגלה אחת והעביר להגלה השנייה דרך רשות הרבים?
כן.
אבל הוא לא העביר ליד של מישהו, הוא הניח את זה על ההגלה.
נניח, לצורך הדיון.
לא, כי אם הם מעבירים יד ליד, שוב אנחנו באותו סיפור כמו שפה, כשזה לא מונח בארבע אמות.
זה תלוי בשאלה אם צריך מקום ארבע אמות או לא. אבל הרי אנחנו יודעים שהמשנה שלנו גם נפסקה להלכה. זאת אומרת, לא מפריע שזה קרה לתוך יד, בסוף בסוף, להלכה. לא מפריע שזה קורה לתוך יד. אז לכן גם שם יכול להיות זה קרה לתוך יד, אבל לצורך הדיון שלנו נעזוב, כרגע זה לא היה שם לתוך יד. בסדר?
לא, כי אז זה גם משנה לי אותו סיפור עם העקירה וההנחה. הוא לקח מהעגלה אחת, ושם זה היה מונח ב-400, והוא העביר את זה לעגלה השנייה, ואז הוא עקר את זה בעצם מהיד שלו, ולא ממקום של 400. אז שוב, יש פה את, את העניין של העקירה וההנחה.
הוא עוקר את זה מהעגלה הזאת, מרים את זה, מעביר לעגלה השנייה ומניח שם. היד שלו היא לא המקום שבו הקרש היה מונח בשום שלב. בסדר? אז נמשיך את התוספות. ועוד, ובסמוך, כאמר רב יהודה מחייב היה רבי שתיים, אף אגב דקטני סתם, רבי מחייב. יש לו עוד קושייה מהמשך הסוגיה שלא ראינו עוד, לא משנה. ונראה לפרש, לכן תוספות מפרש אחרת מרשי. ונראה לפרש, ונראה לפרש, דפריך, העקירה בעיה, דיאלפינה ממשכן, שהיו נוטלים מתיבתן, שהיו בהן 4x4, ונותנים ליד עושה המלאכה. זאת אומרת, הוא אומר, בעצם הדיוק הוא לא מתוך זה שלא מתחייב שתיים, כי זה לא דיוק. הדיוק הוא פשוט מזה שבמשכן המקום, הדרישה למקום 4x4 הייתה רק בעקירה ולא בהנחה. כי הם היו נוטלים מהתיבה שהיו ב-4x4 ונותנים ליד של עושה המלאכה. אז לכן בהנחה לא צריך 4x4, אומר רבי עקיבא, אבל בעקירה כן. זאת אומרת, לומדים את זה בעצם ממשכן. בסדר? אז זה לא משנה, פרש אחרת מרשי. אבל לענייננו, באמת, יש פה בסופו של דבר, זה לא דיל מה הנחה הוא דלא בעיה. בגמרא כתוב, אולי זה רק נאמר על הנחה ולא על הקירה. גם תוספות וגם רש"י אומרים, זה לא דיל מה. זה ברור. כי לא מקשים קושיות מתוך דיל מה. לא מקשים קושיות מתוך אולי זה לא.
אז למה הכלל הוא קלוטה כמי שהונחה ולא קלוטה כמי שעקרה?
לא הבנתי.
אם במשכן זה בעצם היה רק על העקירה שצריכה להיות מתוך 4x4, אז למה המשפט הוא קלוטה כמי שהונחה ולא כמי שעקרה? שהעקירה נקראת, לא ההנחה. עצם זה שזה הגיע לרשות, עבר דרך רשות הרבים, אז הוא מתחייב בגלל שהוא עקר, נקרא שהוא עקר.
לא, אבל צריך גם להניח. לא על מקום 4x4, אבל להניח צריך. איך הוא מונח אם זה לא קלוטה כמי שהונחה? קלוטה כמי שהונחה בא להראות לי שזה מונח, לא שזה מקום 4x4.
אבל במשכן החיוב היה על זה שהם עקרו, לא על זה שהם
הניחו. לא, הם גם הניחו. הם רק עקרו ממקום שיש בו 4x4 והניחו בתוך יד.
והחיוב היה על זה שהם עקרו.
לא, החיוב היה על שניהם. צריך עקירה והנחה, אף אחד לא חולק על זה. בשביל לחייב צריך גם עקירה וגם הנחה. השאלה שאנחנו מדברים עליה כאן, זה באיזה משני חלקי הפעולה האלה צריך מקום 4x4. זה הדיוק.
בסדר. ובעקירה צריך על 4x4 ובהנחה לא
יודע. אוקיי, אז זה בעצם מהלך הסוגיה. עכשיו אני רוצה, זה בעצם מהלך הגמרא.
רגע, אז בעצם לפי מה שתוספות מביא, מהדוגמה מהמשכן, בכלל לא מעניין אותי שהם קליטה כמי שהונחה. המחלוקת אם צריך מקום של 4x4 או לא, ומהמשכן רואים שבעקירה צריך מקום של 4x4 ובהנחה לא צריך. לא מעניין אותי קליטה כמי שהונחה.
לפחות לרבי עקיבא. ככה רבי עקיבא למד את מה שהיה במשכן. כי ברבי עקיבא רואים שלגבי ההנחה הוא לא צריך מקום דלת על דלת, נכון? זה רואים ברבי עקיבא. עכשיו אנחנו הולכים למשכן, אנחנו שואלים מאיפה הוא למד את זה, כנראה מזה שהם הניחו את זה ביד של מישהו. אבל תשים לב שבאותה פעולה הם עקרו את זה ממקום דלת על דלת, לא מיד. לכן גם רבי עקיבא יסכים שבעקירה כן צריך מקום דלת על דלת.
אבל עד גם אפשר בכלל להוציא את כל הדיון הזה. אם למדנו במשכן שכשמניחים ביד זה בעיה.
מה זה למדנו? זה רבי עקיבא למד. זה הדראיה מרבי עקיבא, כך הוא למד את מה שהיה במשכן.
אם רבי עקיבא לומד זה מהמשכן, אז בעצם אין בכלל דיון על מה זה קליטה, האם יש דבר כזה קלוטה כמי שהונחה, זה בכלל לא מעניין.
הוא לא למד את דין קלוטה כמי שהונחה מהמשכן. הוא למד את הדין שלא צריך מקום 4x4 בהנחה.
כן.
הקלוטה כמי שהונחה לא יכול לפעול, אלא אם כן תוסיפי לזה גם את ההנחה שצריך, שלא צריך מקום דלת על דלת. כי אחרת לא יעזור להגיד קלוטה כמי שהונחה, זה כמי שהונחה, אבל לא על מקום דלת על דלת.
אוקיי.
בסדר? עכשיו, בואו נתחיל לעבוד. עד כאן רק קראנו את הגמרא. יש, באופן עקרוני, יש שתי אפשרויות להבין את העניין הזה של קלוטה כמי שהונחה. אפריורי. אפשרות אחת, וזה הרבה פעמים ככה, אפשרות אחת פירושו, בעצם, החפץ נחשב כמונח על הקרקע. למרות שהוא בעצם רק אף באוויר, אבל הלכתית אנחנו רואים אותו כאילו שמונח על הקרקע. לפי זה, מאוד לא ברור איך הוכיחו שלרבי עקיבא לא צריך מקום דלת על דלת, כמובן. למה? כי האם זה נחשב כמונח על הקרקע,
זה ארבע על ארבע.
על הקרקע יש דלת על דלת. אז איך הגמרא לומדת מדברי רבי עקיבא, שלשיטתו לא צריך מקום דלת על דלת בהנחה? לכן לכאורה, הפירוש המתבקש לקלוטה כמי שמונחה הוא אחר. לא שזה נחשב כמי שמונח על הקרקע, אלא שלא צריך להניח על הקרקע. מבינות מה שאני אומר?
כן.
קלוטה כמי שהונחה, פירוש הדבר, אתה חושב שההנחה צריכה להיות על הקרקע? לא, גם קלוטה היא כמי שהונחה. כאילו, לא צריך שזה יהיה מונח על הקרקע.
רגע, האם...
מה?
האם מכאן, הבעל הבית נותן ביד של העני, זה אומר שזה מונח ביד שלו, ולא מונח ב-4 על 4, או שזה אומר בעצם ש... שאין פה הנחה.
הגמרא מניחה שמונח ביד זה לא מקום 4 על 4.
זה לא מקום 4 על 4.
איך הגמרא מניחה?
זה רשות, אוקיי, זה רשות, זה לא מקום.
נכון? המקום הוא לא 4 על 4.
טוב, יכול לזה, זה המקרה הקיצוני של להזיז. נגיד, אם זיז זה משהו קטן, ולא על 4 על 4.
אוקיי.
אז תוריד את הזיז עד 0. הוא נמצא סתם באוויר.
הוא סיכה, בדיוק. אוקיי? אז, 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 אז לכאורה המסקנה המתבקשת היא שאם הגמרא מוכיחה מדברי רבי עקיבא, שרבי עקיבא אומר קלוטה כמי שהונחה, הגמרא מוכיחה מכאן שלא צריך הנחה במקום דלת על דלת, כנראה שהגמרא מבינה לא שזה כמו מונח על הקרקע, כי אחרת אי אפשר היה להוכיח את זה עם רבי עקיבא, אלא הגמרא מבינה שלא צריך להניח על הקרקע. תמיד כשאנחנו מבטרים על דין כלשהו, השאלה אם אנחנו מוצאים לו תחליף, או שאנחנו בעצם אומרים לא צריך את הדין הזה. זה תמיד, בהרבה מקומות אפשר לראות שיש שתי הבנות אפשריות. אומרים פה לא צריך, בהקשר X לא צריך את Y. השאלה היא למה? כי בהקשר X יש אלטרנטיבה שעושה את העבודה במקום, או שבעצם בכלל לא צריך את Y. Okay?
האם זה מספיק שהחפץ הזה תופס מקום בחלל? למשל, אם אני זורקת למים, לים?
לא, אז אותו דבר.
זה קרקע. הים זה מקום הנחה.
או שלא, או שזה כמו באוויר, לא משנה, אבל אני לא אגיד מה שאתה תגידי על אוויר.
לא, אבל כאילו הוא תופס, הוא תופס...
לא, זה שהוא תופס מקום בחלל זה ברור, על זה אין דריך,
הוא גורע.
זה תופס תופס מקום בחלל.
לא, אבל זה נקרא הנחה, השאלה שלי, אם התפיסת החלל היא נקראת הנחה.
אז זה אומר
שבעצם... מבחינת רבי עקיבא.
זה בעצם אומר שלא צריך הנחה.
כן.
אני רוצה רגע... אני רוצה רגע להבין את השיטה השנייה. לפי השיטה השנייה, אם למשל ביד שלי יש איזשהו ארגז גדול שהוא בגודל של 400 על 400, ומישהו מניח בתוך חפץ, אז גם אם הארגז הזה לא מונח על הקרקע, הוא הניח את זה, הוא חייב. כאילו, לא כל כך הבנתי את הדיוק של מה זה לא צריך להיות מונח על הקרקע.
כי עוד לא גמרתי אותו, אני עכשיו אסביר. האפשרות הראשונה שחפץ נחשב כמו מונח על הקרקע, זאת אפשרות קשה, כי לפי זה, אם אתה אומר שקלוטה כמי שהונחה פירוש הדבר שהחפץ עכשיו מונח על הקרקע, אז לא ברור איך דייקו מרבי עקיבא שלא צריך מקום דלת על דלת. פה יש מקום דלת על דלת, הקרקע. אפשרות שנייה, שמתבקשת לכאורה, זה שהקלוטה כמי שהונחה פירוש הדבר שלא צריך הנחה בקרקע. לא צריך הנחה בקרקע, ולכן למרות שהוא לא מונח על הקרקע, זה בכל זאת בסדר. ועל זה אנחנו שואלים, רגע, אבל הוא לא מונח על מקום ד' על ד', רואים שלפי רבי עקיבא, לא צריך הנחה על מקום ד' על ד'. כמובן, שכשאני אומר לא צריך הנחה בקרקע, אין פירוש הדבר שלא צריך הנחה, בכלל. צריך עקירה וצריך הנחה לכל הדעות. רק ההנחה יכולה להיות גם הנחה באוויר, לא רק הנחה בקרקע. כי אחרת, למשל, אם זה עוקר וזה מניח, אז שניהם העוקר יהיה חייב, נכון? כי לא צריך הנחה, צריך רק הכירה. ברור שצריך הנחה. רק צריך הנחה, ההנחה יכולה להיות גם באוויר ולא רק בקרקע. אז בעצם הטענה, ההבנה השנייה אומרת לא שלא צריך הנחה, אלא שלא צריך הנחה בקרקע. או במילים אחרות, החפץ נחשב כמונח באוויר. אבל עכשיו עולה שאלה הפוכה. למה כשהחפץ מונח ביד של העני, אי אפשר להגיד שהוא קלות כמי שהונח.
זה מה שאני חשבתי, כאילו, באמת...
אז הוא עומד באוויר, וזה בסדר גמור. מה הבעיה?
מבחינתי אין בעיה, אני אומרת...
אוקיי, אז אנחנו נראה את זה בהמשך, אבל בואו נראה...
לא, אבל אז זה מעקר את כל העניין של הגודל של המקום. אז בעצם כל דבר שהוא בחלל של... אם אומרים שגם, שכל דבר בעצם שנמצא ברשות, ברשות מסוימת, לא משנה מה הגודל שלו, הוא נחשב 4x4 ברשות, אז בעצם זה, זה כאילו עוקר את כל הדרישה למיקום ולא לרשות.
נכון, זה גוף מה שאני מעיר. לכאורה כל ההבחנה בין המקום לבין הרשות נעלמת. אוקיי? אבל זה נראה עוד מעט, יכול להיות באמת שזאת אחת האפשרויות לפרש את מסקנת הסוגיה. נראה את זה בהמשך. תראו את התוספות, דיבור המתחיל אבל. רגע, אני אשתף שוב את זה. אבל למטה מיוד, דברי הכל חייב. דאמר, קלוטה כמי שהונחה. אומר התוספות, כשהחפץ בידו של אני, או של בעל הבית, לא שייך קלוטה. דאה כשנותן בעל הבית לתוך ידו והוציא, לא מחייב. מה תוספות שואל פה? תוספות בעצם שואל פה מה ששאלתי עכשיו. כשהחפץ נמצא ביד של העני או של בעל הבית, שם לא שייך להגיד קלוטה כמי שהונחה. יש לו ראיה לזה. כי אם היה שייך להגיד קלוטה כמי שהונחה, אז כשבעל הבית נותן לתוך ידו של העני והעני מוציא, אז בעצם הוא היה צריך להיות חייב. כי הרי היא הייתה קלוטה ביד שלו, ועכשיו הוא עקר את היד והוציא את זה אליו. לכאורה צריך להיות חייב. רואים שלא שייך קלוטה כשהחפץ נמצא ביד של העני או של בעל הבית. אוקיי? זה לא קלוטה. מה תוספות מתכוון בעצם להקשות?
לא, אני לא הבנתי מה...
הוא מקשה על האפשרות הזאת.
תוספות שולל פה משהו. עוד מעט אני ארצה לברר מה הוא שולל, אבל קודם כל מה הוא כותב. מה שהוא כותב...
הוא שולל את האוויר.
הוא אומר שהנחה באוויר, לא נחשב הנחה.
רגע, לפני האוויר, עוד לא הגענו לאוויר. כשהחפץ נמצא ביד של העני, בסדר? אומר התוספות, במצב כזה לא שייך קלוטה כמי שהונחה. גם אם זה נמצא, נגיד, בגובה של 3 טפחים מהקרקע, או 6 טפחים מהקרקע, פחות
מהקרקע. אז מה הוא טוען? שזה פשוט הנחה?
מה?
הוא טוען שזה פשוט הנחה.
זה או שזה הנחה טובה או שלא, אבל קלוטה כמי שהונחה לא יעזור לך פה.
שהיד של העני ברשות היחיד, או שהוא ברשות הרבים, או לא משנה?
לא משנה.
לא חשוב.
הוא אומר, בין בידו של העני, בין בידו של בעל הבית, כן. אז הוא אומר, הטענה היא בעצם, שכאשר החפץ, כל דין קלוטה כמי שהונחה נאמר על חפץ שעומד באוויר. אבל חפץ שנמצא ביד של אדם, עליו לא אומרים את דין קלוטה כמי שהונחה. ואז הוא מוכיח את זה, כי לפי זה היה צריך להיות שבעל הבית נותן לתוך ידו והוציא, אז הוא היה חייב. וכתוב שהוא לא חייב. זה רק ההוכחה, אבל זה פחות חשוב לענייננו. מה האינטרס של תוספות להגיד את זה? אם הייתי אומר קלוטה כמי שהונחה כשהחפץ ביד של העני, זה היה מעורר איזשהו קושי? נראה מתוספות שכן. איזה קושי זה היה מעורר?
זה היה יוצא כמו רבי עקיבא, שאין צורך לארבע על ארבע.
נכון. זאת אומרת, הגמרא בעצם טוענת, הרי מה הגמרא היא קשתה בהתחלת הגמרא? בהתחלת הסוגיה. הגמרא היא קשתה, איך אתה יכול לחייב את העני, כשהוא עוקר או מניח לתוך יד? הרי זה לא מקום דלת על דלת. מה הבעיה? אני יכול לענות על זה בקלות. נכון, זה לא מקום דלת על דלת, וצריך מקום דלת על דלת. אבל מה שאני חייב זה בגלל דין קלוטה כמי שהונחה. לכן הוא חייב, מה הבעיה? לכן תוספות אומר, רואים בגמרא, שכשחפץ נמצא ביד, הגמרא מניחה שלא שייך הזה קלוטה כמי שהונחה. וכל הדיון הוא רק בשאלה, האם היד עצמה היא מקום דלת על דלת או לא. אם היה פה דיון על קלוטה כמי שהונחה, אז לא היה צריך להיזקק לשאלה הזאת אם יש ביד דלת על דלת או לא. זה היה נחשב חיוב בגלל שקלוטה כמי שהונחה.
רגע, רגע, רגע. כלומר, היד היא
קלוטה
כמי שהונחה. עכשיו חוזרים למה שאמרה... נועה, בתחילת השיעור. כלומר שידו בתר גופו או גרירה?
לא,
אני לא הבנתי בכלל מה הולך בתוספות.
סיבוך הזה נשאיר אחר כך.
אוקיי, אבל רגע, זה אומר שהיד היא בארבע על ארבע.
מה?
זה אומר שהיד תמיד תהיה בתוך ארבע על ארבע ולא חשוב איפה.
נכון. זאת אומרת, תוספות בעצם אומר ככה. תוספות אומר, בגמרא עצמה רואים שאם היינו אומרים עדין קלוטה כמי שהונחה, זאת אומרת, הגמרא אומרת, לא ייתכן שאומרים עדין קלוטה כמי שהונחה, כשהחפץ נמצא ביד. גם אין דין קלוטה כמי שהונחה. איך תוספות רואה את זה בגמרא? כי הוא אומר, כי אם היה שם דין קלוטה כמי שהונחה, אז הגמרא לא הייתה צריכה להיות מוטרדת מזה שאין ביד ארבע על ארבע. כיוון שהייתה פה עקירה והנחה, כי זה קלוטה כמי שהונחה, כמו באוויר. זאת אומרת, תוספות מניח שהדיון על קלוטה כמי שהונחה והדיון של מקום דלת על דלת, זה לא אותו דיון. או במילים אחרות, תוספות בעצם אומר כך, אם דין קלוטה כמי שהונחה, פירושו, שקלוטה כמי שהונחה זה כמו שמונח על הקרקע, אפשרות א', מבין השתיים שאמרתי למעלה, אז בעצם לא היה מקום לשאול את השאלה, מה קורה ביד של העני? הרי אין פה דלת על דלת. מה זאת אומרת, קלוטה כמי שהונחה, אז זה על הקרקע, ויש פה דלת על דלת. לכן תוספות בעצם אומר, אם הייתי אומר את קלוטה כמי שהונחה, גם במצב שהחפץ נמצא ביד של העני, לא היה צריך להיות אכפת לי מקום דלת על דלת, בגלל שזה היה בקרקע. לכן ברור, אומר תוספות, שכשהחפץ ביד של העני, לא אומרים קלוטה כמי שהונחה. אז מה הבעיה ש... לכן תוספות בעצם, ההבדל בין שתי התפיסות האלה, זה, הוא בעצם בשאלה, האם קלוטה כמי שהונחה זה נחשב על הקרקע, שתי אפשרות שאמרתי קודם, או שזה נחשב כמונח באוויר. אם זה נחשב כמונח בקרקע, אז אם תגיד קלוטה כמי שהונחה, אז גם זה מקום דלת על דלת. אז מה מטריד את הגמרא? לכן ברור לגמרא שביד לא אומרים את קלוטה כמי שהונחה, נכון? ולכן היד עכשיו צריך לדון, הרי זה לא מקום דלת על דלת, אז קשה לנו, ומתרצים את רבי עקיבא שלא צריך מקום דלת על דלת. אוקיי? אבל אם היינו מבינים שקלוטה כמי שהונחה, הכוונה שהחפץ עומד באוויר...
אז לא היינו שואלים על ארבע על
ארבע. בדיוק. אם היינו אומרים שהחפץ מונח באוויר, אז ברור בגמרא, שלכן הגמרא שואלת, הרי אין פה מקום, ארבע על ארבע. כי החפץ עומד באוויר. אם התפיסה שלי בקלוטה כמי שהונחה הייתה, שהחפץ מונח על הקרקע, אז הגמרא לא הייתה צריכה להיות מוטרדת בכלל מהשאלה אם יש פה מקום דלת על דלת או לא. ברור שיש פה מקום דלת על דלת. כי זה קלוטה כמי שהונחה. בסדר? אבל אם התפיסה היא שקלוטה כמי שהונחה פירושו שזה עומד באוויר, אז פה, אם הייתי אומר קלוטה כמי שהונחה ביד, אז זה היה פותר את הבעיה. אתם איתי או ש...
כן.
התוספות חשוב לו להסביר למה כאשר החפץ נמצא ביד של בן אדם לא אומרים מדין קלוטה כמי שהונחה, כי ברור לתוספות שאם היו אומרים שמדין קלוטה כמי שהונחה, משהו משובש בגמרא. מה היה משובש בגמרא? שהגמרא לא הייתה צריכה להיות מוטרדת מזה שליד אין לה שטח של 4 על 4, כי הרי קלוטה כמי שהונחה יעשה את העבודה, זה כמו מונח על הקרקע, אז יש פה ארבע על ארבע, מה אכפת לך? איך אתה יכול לטעון שבמשנה רואים שלא צריך מקום ארבע על ארבע? לא נכון, לא רואים את זה. מה שחייבים ביד של בעל הבית, זה כי יש פה מקום ארבע על ארבע. מי זה המקום הזה? הקרקע. כי קלוטה כמי שהונחה, זה נמצא ביד של בעל הבית, קלוטה כמי שהונחה, זה כאילו שזה מונח על הקרקע, אז אם כך, יש פה מקום דלת על דלת. אז מה מטריד את הגמרא בזה שאני חייב? ברור שהוא חייב, יש פה מקום דלת על דלת, מה הבעיה? לכן אומר התוספות שכנראה הגמרא מבינה שלא אומרים קלוטה כמי שהונחה כשחפץ נמצא ביד. אוקיי?
אבל זה לא נותן הסבר מה מבדיל את היד מהאוויר.
לא, אני לא נכנס...
זה נותן הסבר למהלך הגמרא, אבל... מה עקרונית?
אני לא מסביר בכלל הסברים עכשיו, אני בסך הכל מדייק את מה שתוספות אומר. אין הסברים, בינתיים אני עוד לא הסברתי כלום. מה שאני אומר, שרואים בתוספות תפיסה כלשהי לגבי כלותה כמי שהונחה. מה התפיסה שלו? שכלותה כמי שהונחה, פירוש הדבר הזה כמו מונח על הקרקע.
שהרי זה ברור שאם היד, שהיד נמצאת באיזשהו מקום, על הקרקע.
התוספות לא אומר שתפוסה כמי שהונחה זה באוויר? זה לא בקרקע.
ואני שואל מה קורה בתוספות הזה. התוספות הזה אומר, בואו נדייק, התוספות הזה אומר, לא אומרים כלותה כמי שהונחה כשהחפץ הוא ביד. משמע מתוספות, שאם היינו אומרים כלותה כמי שהונחה והחפץ היה ביד, משהו לא טוב בגמרא. מה לא טוב בגמרא? שאם היינו אומרים כלותה כמי שהונחה גם ביד, אז היה יוצא שכשהחפץ נמצא ביד, יש פה מקום דלת על דלת, אז מה מטריד את הגמרא? נכון? זה מה שהתוספות מתכוון. אבל זה נכון רק לפי התפיסה שכלותה כמי שהונחה זה כמי שנמצא על הקרקע. אבל אם כלותה כמי שהונחה זה באוויר, אז נגיד שאני אומר גם ביד כלותה כמי שהונחה. זה פותר את הבעיה של מקום דלת על דלת? לא, מה פתאום? עדיין, זה נמצא ביד וזה לא מקום דלת על דלת. מה עוזר לי כלותה כמי שהונחה? אז אתה צריך להגיע לזה שלא צריך הנחה על מקום דלת על דלת. ברור?
אז בגלל זה הם כן חושבים שזה באוויר בעצם.
לא. בתוספות הזה יוצא שכלותה כמי שהונחה זה הכוונה שזה מונח על הקרקע. למה? כי אם תוספות היה חושב שכלותה כמי שהונחה זה באוויר, אז תוספות לא היה אכפת לו להגיד שאומרים כלותה כמי שהונחה גם כשחפץ מונח ביד. כי הרי מה מטריד אותו באפשרות שאומרים כלותה כמי שהונחה גם כשהחפץ הוא ביד? מה שמטריד אותו זה שאומרים כלותה כמי שהונחה, אז זה פותר את הבעיה של מקום דלת על דלת. אז מה מטריד את הגמרא שחפץ מונח ביד שחייבים? ברור, כי זה מקום דלת על דלת. אבל הגמרא מוטעדת. אז רואים שהגמרא רואה יד לא כמקום דלת על דלת. אומר התוספות, כנראה שהגמרא מבינה שביד לא אומרים להם כלותה כמי שהונחה. אבל אם תוספות היה חושב שכלותה כמי שהונחה, זה שחפץ מונח באוויר ולא על הקרקע, לא הייתה שום בעיה להניח בגמרא שאומרים כלותה כמי שהונחה גם על חפץ שמונח ביד. זה לא היה משבש כלום. כי אם היינו אומרים כלותה כמי שהונחה כשהחפץ הוא ביד, זה היה הופך אותו למונח ביד, לא מונח על הקרקע. ומונח ביד עדיין נשארת השאלה, איפה פה מקום דלת על דלת? וזה מה שמטריד את הגמרא. אז הגמרא מסתדרת מצוין בזה שהיא מוטרדת מזה. טוב. לקח לי הרבה יותר זמן ממה שחשבתי. אתם תראו בסיכום, תעברו על זה, אז אני מקווה שזה קצת יבהיר. רק תגידו לי איפה אתם עומדות עם הדף, כדי שאני אראה מה עושים הלאה.
אנחנו סיימנו.
כולל את הקהילות יעקב?
לשם, כן, כן, לשם שינוי. לשם שינוי.
אוקיי. מי האחרות?
אנחנו לא, הכל חוץ מקהילות יעקב.
גם אני.
זהו, יש עוד מישהי? עסקה, מה איתכן?
כמו בדיוק, רק את הגמרא בלי קהילות יעקב.
אוקיי.
לא הספקנו קהילות יעקב.
בסדר, טוב, אז אנחנו, אני אחשוב לקראת פעם הבאה איך לבנות את זה. ואנחנו צריכים להמשיך לפחות עוד פעם אחת. אוקיי, נעצור כאן.
תודה.